עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
כן, בוקר טוב, איפה היינו? היינו שקיללת אותי.
בוא. ומה עשינו?
כן, בהקללות שלך.
טוב.
אתה איש מאוד אלים, אתה יודע, כאילו, אני לא זוכר שקיללתי אותך ככה בצורה כל כך אלימה, בגלל שהפרעת לי, יש לך איזה קטע שכשאני מפריע לך, אתה נכנס לאיזה טנטרום בוויברציות, שאין לך שליטה על עצמך ועל מה שיוצא לך מהפה, ובעוד שכשאתה מפריע לי, אני שומר על יחסית קור רוח, והומור קל.
ברור. אני צריך לשלם על הטיפול הפסיכולוגי הזה אחר כך, או שזה פרו בונו?
לא, לא, זה לא טיפול, זה פשוט, זה, אגב, יש לי חולצה חדשה, תשים לב, אני מקווה שלא יכניסו אותי לכלא, כתוב משיח למי שלא רואה, אוקיי? שזה נחמד, זה נחמד, יפה. טוב, בואו נראה רגע מה היה ברייטינג, איפה זה? רייטינג, 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 נתוני הרייטינג. וואי, איזה נמוך, הפטריוטים 6-2, מה, גביע? מהדורה 14, 6-1, חדשות 13, 5, האח הגדול 12-7, נמוך העונה, נמוך, חדשות 12, 10-8, וואו, אתם מתקרבים לחד ספרתי, זה יפה, זה מעודד, זה מעודד, כל הפלברות שלכם, והטנטרום, והדה, ויונית, ודרמות, וזה, 10-8, חשיפה, חד ספרתי, 9-3, מה זה חשיפה? חיים אתגר? 9-3, אוקיי, חדשות 11, 3.5, לא לריב, 4-1. יפה, מעניין, שכוח.
לא לריב, אין לי מושג מה זה, אבל זה אולי עלינו.
יכול להיות, יכול להיות, יש, יש זה. תשמע, בוא, אתה יודע, בוא תתחיל אתה, למה לא, תתחיל אתה. למרות שבא לי להתחיל, אני נותן לך להתחיל.
מה שתגיד יקרה, אם בא לך להתחיל, תתחיל, אם לא, אני מתחיל.
טוב, אני מתחיל. אני רוצה, תקשיבו, מעבר לכל הצחוקים וכל העניינים, אני הולך להשמיע לכם סינק שבעיניי הוא מחריד. אחד האירועים שהכי שזעזעו אותי בפוליטיקה הישראלית. אנחנו במשך שנים, לפחות שנה, שנתיים, כן, עוברים פה סיוט על חוק הגיוס, כשכל האופוזיציה עושה פה קמפיין שחייבים חיילים, שנהרגים חיילים, שחייבים את החרדים בצבא, שזה משהו מטורף, זה דבר, יש אידיאולוגיה בתוך האירוע הזה, אי אפשר, זה טפילים, זה אנשים משתמטים, זה חוק הפטור, זה חוק ההשתמטות, מה לא עברנו? באמת, מה לא עברנו? אירוע מטורף, אנחנו רגילים לטוב, היה עם הרפורמה, היה עם הצוללות, היה עם השוחד, היה עם מה שאתם רוצים, אבל באמת חוק הגיוס זה נגע בסוף, בנט האשים אותם, את החרדים, שבגללם מתים חיילים, אנשים כותבים לי כל היום הודעות חרדים שיורקים עליהם ברחובות. אמיתי, זה לא, לא, יורקים על אנשים בפנים, יורקים על אנשים ברחובות, על חרדים. עוברים השפלות מטורפות מהקמפיין האנטישמי המטורף על החרדים. והכל בגלל שחייבים חרדים בצבא, כי הצבא קורס, וזו אידיאולוגיה אמיתית, וחייבים לפתור את העניין הזה. עכשיו אתמול, פתאום ישי פרידמן, בערוץ 14, מביא סינק של יאיר גולן, תקשיבו, אני ראיתי את הסינק הזה אתמול, לראשונה בפטריוטים, שלא ראיתי אותו אפילו לפני זה, ראיתי רק את הכותרת, ואז בא לי להקיא, אומר לכם אמיתי, תקשיבו למה אומר יאיר גולן, אני לא ראיתי כזה דבר, תן לי בבקשה.
שואלים אותי, אתה פוסל את החרדים? אני לא פוסל את החרדים, ממש לא. אני יכול להגיד לך, שאם עכשיו, האפשרות להקים ממשלה, יהיה מותנית בזה, שמפלגה חרדית תצטרף, אני אצביע בעד. בתנאי שהליכוד ו... סמוטריץ' בן גביר לא שם. אנחנו צריכים לעבוד בעיקר חכם עם לחצים עקיפים, לא עם לחצים ישירים. אני רוצה לומר רק שכל חוק הגיוס שמדברים עליו הוא נגוע בפופוליזם. כל אלה שמתנגדים למה שעושה הממשלה בצדק, אבל מה שהם מציעים, לא יתקייסו מיד אלפי חרדים אחר בבוקר,
בתהליך. בואו אני אגיד לכם, למי שלא שמע טוב בגלל הסאונד, הוא אומר בשורה התחתונה, חוק הגיוס נגוע, כל הנושא של חוק הגיוס נגוע בפופוליזם, לא יתגייסו אלפי חרדים מחר בבוקר. זה תהליך. זה תהליך. זה אחרי שאנחנו שומעים שצריך לגייס את כולם מיד, ומפסיקים להם את התקציבים, ומפסיקים את האוכל ואת הטיפולים הרפואיים, והם לא יקבלו טיפולי שיניים וחייבים וזה, לא יתגייסו אלפי חרדים מחר בבוקר. הוא בעד להכניס את החרדים לקואליציה, את הליכוד ובן גביר וסמוטריץ' לא, כן, ברית המשרתים לא, אין ברית משרתים, זה לא משרתים, סמוטריץ' ובן גביר והליכוד לא, הם משרתים לא, החרדים כן, החרדים כן, ולא חייבים לגייס את כולם, כי כל האירוע הזה של חוק הגיוס נגוע בפופוליזם, ולא התגייסו מיד אלפי חרדים. תקשיב, בא לי להקיע לכם. אתם פשוט אנשים, אתם פשוט אנשים חסרי יושרה בסיסית. מילא הייתה לכם אידיאולוגיה, מילא הייתה לכם אידיאולוגיה. אתם אנשים שפלים, אתם העללתם עלילת דם על אנשים, על יהודים, כמו שעשו גדולי האנטישמים. רק, ואמרתי את זה כל הזמן, ואני אמרתי את זה יום יום, שהכל שקר אצלכם, הכל שקר. כל הקמפיין שלכם, בכל ערוצי התרעלה שלכם, שאתם קוראים לזה חוק הפטור וחוק הגיוס, כן? זה הכל שקר רק בשביל לפרק את המלחמה, את הממשלה. אתם רוצים בסוף להפיל את שלטון הימין, הוא לא רוצה את הלוחמים, את הלוחמים של הציונות הדתית בממשלה, הוא מוכן לקבל את החרדים רק בשביל השלטון, ושלא יתגייסו לצבא. תקשיב, אין לכם גבולות. אין לכם גבולות. זהו, זה הפתיחה שלי, תודה.
יפה, וכמו שאני תמיד אומר, אני מתפלל שתמשיך, אלה הנקודות.
רק עוד מילה אחת אני אגיד, יש לי חבר טוב חרדי, שהוא כל הזמן, והוא ביביסט, והוא אמר לי כל הזמן, אינון, תדע לך, אני ביביסט, אבל אני אומר לך, עדיף לנו ללכת עם השמאלנים, הם ייתנו לנו יותר ממה שאתם נותנים לנו, אין לנו ברירה, זה לא ילך, היועמ"ש יתבגץ, ייתנו, אני אומר לו, איך ייתנו לכם, זה לא יכול, הם מסונדלים עם חוק, הם לא יכולים, אתה תראה, הם יכולים לעשות הכל, הם יכולים לעשות הכל, הם ייתנו לנו יותר, ואני אומר לו, ואת יודע מה? הוא צדק, אין לכם אלוהים, תרתי משמע.
תודה, תודה על הדברים, כמו שאני אומר תמיד, תמשיך, תמשיך להגן על התויבה הזו של החרדים, משתמטים, תמשיך להגן על קטרגייט, אני קצת מתגעגע לזה, לא ביקשת ממני כבר איזה יומיים שלושה להתנצל בפני אוריך, תמשיך בכל הכוח. עכשיו לענייננו, כנראה שמצבו של הצבא לא הגיע עד אולפני ערוץ 14, הדברים שהרמטכ"ל אומר לא הגיעו לשם, אבל מה שהגיע עכשיו לשידור זה דברים שאמר יואב קיש, היום כמובן נמצא בתוך חבורת האשפה שמגנה על התועבה הזו, אבל איך הוא התחיל? ככה הוא התחיל. 2012, כשהוא מגיע לפוליטיקה, הזמן לתקן הוא עכשיו.
כבר היום יש אצלנו קולות שאומרים לשמיניסטים תסרבו, למילואים ניקים אל תגיעו לצווים. המציאות פה משתנה. והזמן לתקן הוא עכשיו. יש לך ביבי את הכוח לתקן עכשיו, תעשה את זה עכשיו, כי אם לא תעשה את זה עכשיו, השבר לא יבוא מעולם הישיבות. השבר יבוא מהעולם שנושא בנטל.
אז אנשים שמסוגלים להאשים את הרמטכ"ל ולדרוש ממנו להתפטר בגלל הרחפנים, הם אותם אנשים שמסוגלים גם להגיד שכל הסיפור של הגיוס זה פאזה, זה כאילו פסאדה, זה אנחנו עושים כאילו. לא, אי אפשר לעשות כאילו באירוע הזה. עברנו פה טראומה מטורפת שלא עברנו מעולם, כולם נפגעו ממנה, הרבים שינו את דעתם, כולל אני, אבל לא רק אני. מה שהרבה דברים שהיינו מוכנים קודם, אי אפשר וצריך לגייס את החרדים עכשיו. וכל מה שאנחנו אומרים, בואו ננסה. לא צריך לעצור אותם. לא צריך לרדוף אחריהם. צריך פשוט לחתוך את כל ההטבות. לא את הקומבינות, את כל ההטבות, ונראה מה יקרה. חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה, נראה מה יקרה. נראה אם אי אפשר יהיה לקבל דרכון, או אישור יציאה מהארץ, או כל קצבה שקל, הנחה, ארנונה, קומבינה, מכל הדברים, מכל העשרות מיליארדים שנשפחים על הציבור הזה. בואו נראה מה יהיה, ואני אומר לך מה יהיה. חרדים יתגייסו. עכשיו, לראות קצת כאילו לרדת לעומקה של הפתולוגיה, בואו נשמע משהו שאמר שדרן בתחנה פה, משדר מיד אחרינו, קראתי לזה, זה הכל נמרוד.
נמרוד שפר היה זה שאחראי על התכנון של המלחמות של צה"ל. הוא קשה לחלוטין, כי זה גם הצבא מודה. האיש הזה תכנן את החימוש של צה"ל, תכנן את הלחימה של צה"ל, תכנן מלחמה של שבועיים, כשאנחנו רואים שאנחנו במלחמה של יותר משנתיים, אז הוא קשה בתפקידו.
הייתי צוחק, כאילו מלא נזכרתי שזה שלנו כל הטוב הזה, כאילו נמרוד שפר, לדעתי 11 שנה או 12 שנה סיים את התפקיד שלו והשתחרר מצהל, זאת אומרת, רחפנים למשל עוד לא היו איום, מי שכן זיהה את איום הרחפנים לדבריו, זה נתניהו. עכשיו, הוא עומד גם בראש המערכת, זה סוד, אני יודע, אולי אתם לא יודעים, אבל הוא לא רק עומד בראש המערכת, הוא גם האחראי הכולל על כל המערכת, ואני לא המצאתי את זה, הוא אמר את זה עשרות פעמים. בעיקר בנושאי ביטחון, אבל לא רק. אז על נתניהו, המראייר הזה שומר. הוא חלילה מלהזכיר אותו בשכונה או בסמיכות כלשהי למילה שמתחילה באלף, לא כל שכן אחריות. אבל בגלל שנמרוד שפר נמצא עכשיו בדמוקרטיה, אתה יודע, אפשר גם להגיד נורקין. נורקין החליף את שפר. ואלוף אמיר אבולעפיה, אגב, אחלה קצין החליף את נורקין. הם היו אחרי, למה הם לא אחראים? חוץ מזה שצהל, בואו נגיד בעדינות, מבחינת חימושים ומבחינת תוכניות, צהל הוא צבא מצוין, ראינו את זה במלחמה. ראינו את זה במלחמה, אחרי הקשל כמובן, המודיעיני והמבצעי קשה מאוד, לא חסרים חימושים ולא חסרים פטנטים, לאף אחד אין 0.8% ממה שיש לנו. ובנושא הרחפנים היה קשל, אבל למה ללכת לקצין שגמר את הסיפור הזה לפני מעל עשור? מה, אתה לא מבין שאתה דפוק? אתה לא מבין שזה מגוחך? חוץ שהצבא כבר הודה בהכל, הודו באשמה, הודו, הלכו הביתה. לקחו את המפתחות, שמו אותם על השולחן, הלכו הביתה. מהרמטכ"ל דרומה, מראש השב"כ דרומה, ראש הכל. חוץ מזה, יש איזה קצין שעוד לא הלך, והוא הבן של מישהו, אנחנו מכירים את זה, הוא נשאר, אין מה לעשות. חבר'ה, לא תצליחו לשנות את זה. יש תאריך, יש כרונולוגיה, יודעים מי היה המפקד, יודעים מי היה הראש, יודעים מי היה אחראי, הוא הסביר לנו את זה בקולו. לא יצליח לברוח. לא יצליח, ועוד דבר, בגלל שהיית קצר, אתמול התחלת להסיד פה נגד יורם כהן, הוא איש שמאל, אגב, יורם כהן לא איש שמאל, יורם כהן איש ימין, כל מי שסיקר פעם את שבק יודע, הוא גם מונה על ידי נתניהו, איש ימין, חובש כיפה, פריפריה, קלאסי, ציונות דתית, מפוארת, לקחת רבע משפט משם וחצי משפט משם, ולתפור לו תיק של שמאלן, כן, רחמנה ליצלן, הבן אדם זה, צריך לעצור אותו מיד, שישפט עם הנוחבות, ואתה יודע מה קרה? בערב כבר הפגינו מול הבית שלו. אני לא יודע למה, מה הוא עשה? אבל בערב כבר הפגינו, אתמול בערב, מול הבית של יורם כהן, שלשמחתי הגיב כמו מלך ואמר, הוא ימשיך להילחם בעד חופש ההפגנה מכל מקום שהוא יהיה בו. אבל ככה זה עובד, בדיוק ככה. אתה מתחיל משהו, זורק את האבן לים, כל הערב רב של ערוץ 14 אחריך, יומיים שלושה אחרי זה כבר מפגינים, מול הבית, של בן אדם שאין לו כרגע שום תפקיד.
לא, הם הפגינו בגלל שאני דיברתי על יורם כהן, לא הבנתי. אני, בגלל שאמרתי, יורם כהן, אני השמעתי לך אותו אומר, שזה לטובתנו לתת אדמות ארץ ישראל לפלסטינים, לערבים. הוא אומר שלתת מאדמות ארץ ישראל לערבים, זה לטובתנו, זה איש ימין או שמאל, לא הבנתי.
אתה יודע שהוצאת את הדברים מקשרם, נכון.
אתה רוצה לשמוע את זה?
אני שמעתי את זה כבר.
לא, בוא נשמע את זה, יואב. תכין לי בבקשה את האינסרט הזה של יואב קול. בוא נשמע ונראה אם אני מוציא דברים מהקשרם. בוא נראה אם אני מוציא דברים מהקשרם. חד משמעית הוא אמר, לתת משטחי C להעביר אותם ל-B ו-A ומ-B ל-A ומ-B ל-A. כן? זה מה שהוא אמר. לתת את האדמות לערבים זה לטובתנו, לא לטובתם, זה לטובתנו. זה לא ימין, זה שמאל. אוקיי? אוקיי, עכשיו...
רגע, אמרת שאתה משמיע.
הוא מחפש, מוכן? בבקשה, תשמיע לי, הנה.
אני חושב שאנחנו צריכים ביהודה ושומרון ללכת למהלכים שהם במרכאות, הייתי אומר להם, צמצום הכיבוש או צמצום נראות הכיבוש. וזה לשפר את התנועה, לשפר את העבודה, לאפשר להם יותר מפעלים, מעברים יותר נוחים, אולי לאפשר להם פרויקטי אנרגיה משמעותיים, אולי ברנטיס, אולי בגז המרין יותר דרמטיים. ואם היה לנו זמן, הייתי מדבר גם על דברים אחרים, כמו העברת שטחים מסוימים שטחי C ל-B ו-A וכדומה. אני לא ממליץ את כל הדברים האלה לטובת הפלסטינים. כל הדברים האלה הם לטובת מדינת ישראל. לטובתנו. לטובתנו.
לטובתנו, להעביר שטחים משטחי C ל-B ו-A. לטובתנו. נו, אני שואל אותך, זה איש ימין?
כן.
תסביר.
אבל אם תרצה, לא, עזוב, אני אסביר לך תכף, לא, אסביר לך תכף, אני לא רוצה עכשיו, אני אסביר לך.
ברור, זה ימין, למה זה ימין?
אני אסביר לך, אינון, מילה שלי, מסביר לך, כשתסיים, וזה אני אסביר לך.
כן, הוא איש ימין, כמו שאייזנקוט, שהצביע כל חייו לשמאל, כן? ושואל אסטרטגי, יועץ תקשורת אמריקאי, מה להגיד ומה לעשות כדי שיחשבו שאני איש ימין, הוא איש ימין. אותו דבר. וכמו שיאיר לפיד, הוא איש ימין. וכולכם פונים לאנשי, הכל ימין, ימין רך, ימין, אני מרכז ימין, אני, וגם בנט שהולך עם השמאל, עם מרץ, ועם ניצן הורוביץ, ועם מרב מיכאלי, כן, ועכשיו מדבר, ותוקף את החרדים, ועושה ממשלה שלא בונה כביש אחד ביהודה ושומרון, כולל כבישים שמצילים חיים, כמו עוקף חווארה, הוא איש ימין. ברור, שהיה מנכ״ל מועצת ישע, הוא איש ימין, כולכם אנשי ימין, ואתה איש ימין, כולכם ימין, הבנתי. תשמע, אבל אפרופו, אתה הרי כל הזמן חוזר לאירוע, נמרוד שפר, אז מה אם נמרוד שפר היה לפני 10 שנים? הוא היה חלק מהקונספציה של צהל. צריך אגב להגיד זה מברוק לביבי שהיום 30 שנה לתחילת כהונתו כראש ממשלה. 30 שנה. אין הרבה, אין הרבה, לפי העברי זה היום, אין הרבה מנהיגים בעולם ששורדים 30 שנה, ראש ממשלה, כן? היו הפסקות באמצע כמובן, 30 שנה, יפה, איך אומרים? אני מכיר אותו 30 שנה, שמאלני הוא לא, אבל אני רוצה להשמיע לך סינק שלנו, שלך ושלי, מאיזה שנה זה? 22 או 23? יואב, מה שלחתי לך שם, אתה זוכר? לא זוכר, נדמה לי מ-22, כן? תקשיב מה אני אומר לך, ותקשיב מה אתה עונה לי, ואחר כך תמשיך לדבר שנתניהו השם, כי הוא היה בקונספציה. בסדר? בבקשה.
ועם כל זה שאתה כל הזמן אומר, אנחנו חזקים ואנחנו חזקים, אנחנו כפסע מזה שזה יתפוצץ אלינו עוד פעם בערים המעורבות, ושאז אתה תצטרף עם הטילים שלה על כל מדינת ישראל, ושחיזבאללה יצטרף עם כל הטילים שלו, המאגר המטורף שלו על מדינת ישראל. זה לא בשמיים. זה לא צריך הרבה בשביל שהכל פה יתפוצץ עלינו, והמצב שלנו יכול להיות חרבנה אם זה מה שיקרה. אם כל הזמן אנחנו חזקים, אנחנו זה... בוא! אנחנו מאוימים כמו ששום מקום בעולם לא מאוים. וסביבנו מיליונים שרוצים להשמיד אותנו. להשמיד ולזרוק אותנו לים, במקרה הטוב לזרוק אותנו לים. לא חושב שהם יפרגנו לנו בקטע הזה. כן? ישחטו אותנו פה, כמו שהם עושים אחד לשני. תפסיקו, תתעוררו. תתעוררו מה שקורה פה במציאות.
הכל בסדר, ואפילו מלחמת לבנון השנייה הייתה מלחמה מוצלחת, שנסעה לה עד עכשיו מורתע, ואנחנו לא על סף מלחמה, אנחנו על סף התפרצות, שאנחנו עוד לא יודעים עדיין נתיבה, העולם הערבי לא יכריז עלינו מלחמה, הכל בסדר, לא צריך להיות מבועלים.
נסעה לה מורתע, הכל בסדר, כן? לא צריך להיות מבועלים. תפסיקו לתבהל. תפסיקו לתבל, כן? עוד ועוד כל הזמן צצים, כל מיני אנשים מוצאים ברשת סינקים, כן? שאני אמרתי לך מה הולך לקרות פה ואתה זלזלת. הכל טוב, אתה לא תלמד אותנו, אותה אייזנקוט אמרת, את אביב כוכבי, אתה לא תלמד אותנו מה זה ביטחון. אייזנקוט, כשהוא היה תת-אלוף, כן? הוא אמר שצריך להוציא או משהו כזה את ערך ההכרעה, את ערך ההכרעה, כן? שלא רצה לעשות מבצע בעזה, כן? כל ההכלה, כל הקונספציה, הוא גם היה לפני איזה 10 שנים, לא? נו, אז הוא לא חלק מהקונספציה? לא הבנתי. אני משמיע לך, אתה לא היית בקונספציה? מה אתה מדבר כל היום על נתניהו? מה אתה מדבר כל היום על נתניהו? אתה היית בקונספציה. אתה היית בקונספציה. אתה כל הזמן זלזלת באיומים. אתה זלזלת באיומים. ואגב, ואני אומר לך במאמר מוסגר, אני את אותם דברים אומר היום על ערבי ישראל. זה לא פוליטיקלי קורקט, אף אחד לא אומר את זה, אנשים לא אומרים את זה. אנחנו בבעיה קשה עם ערבי ישראל. הם אנשים, אני שמעתי לך אתמול, את האנשים מהתנועה האסלאמית, כולל מרם, כולל חבר כנסת מרם, שאתה רוצה אותם בממשלה. אתה רוצה את רם בממשלה, אני שמעתי לך, הוא מדבר על הנקבה, אנחנו בתודעת נקבה. כלום, לא שומעים על זה כלום בתקשורת שלכם. זה לא מעניין אתכם בכלל. הם הערבים יכולים לדבר שהם בתודעה של נקבה, והם יכולים לדבר על זה שתודעת הנכבה זה אומר שהם רוצים להחריב את מדינת ישראל, ואתם תמשיכו להתעלם, ולא יהיה אכפת לכם, ונהגי אוטובוס בכל הארץ ערבים ייסו בפראות, כן? ויפגעו באנשים, וכל מיני דברים מטוב, ושליחי וולט וכל מיני דברים כאלה, ואתם תתעלמו מהאירוע, כמו שהתעלמתם לפני האזהרות שלנו בשבעה באוקטובר, אותו דבר, ואתם תגידו לא, ואתה זה, ואתה גזען, ואתה כל מיני זה, ובסוף זה יתפוצץ עלינו, ואז אני אשמיע לך את האינסרט הזה היום, שאני מדבר איתך היום, כן? ואת כל הדברים שאתה אמרת לי, אבל זה יהיה אחרי שישפך פה דם, בכמויות שאנחנו נתגעגע לשבעה באוקטובר. תודה.
טוב, לגבי עצמי אני לא נפגע. הרי השקרן שיושב מולי יודע מצוין, שאין במדינת ישראל כולה בן אדם שיתריע יותר ממני על מה שקורה בעזה, ושצריך להיכנס ולהפיל את שלטון חמאס, ולפרק לו את הצורה ולהסיר את האיום. הוא יודע את זה. הוא עכשיו מנסה לייצר סוג של מצג שווא, כאילו אני לא הייתי מורתע, אני הייתי מורתע. באינסרט שהשמעת עכשיו אתה מתחיל, ומדבר על הערים המעורבות. ובכן לגבי הערים המעורבות וערביי ישראל, אני ממשיך להגיד שאני חושב שערביי ישראל התנהגו למופת, גם מאז 7 באוקטובר ובכלל, וגם הוויכוח אז שאתה כאילו מזהיר ויאנסו, זה הכל דובר על ערביי ישראל. לגבי עזה, אין בעולם בן אדם שהתריע ודרש. אגב, לא רק מנתניהו, הרוב הזמן זה נתניהו, אבל גם בממשלת בנט לפיד, וגם מאולמרט, לפני שיצא לעופרת יצוקה. עד היום הם צוחקים עליי, אומרים לי, אנחנו הכנו את זה, ואתה המשכת. אז אתה רוצה להפוך אותי לאחי על הקונספציה, לבריאות, לקחתי אחריות. מה הבעיה? יש פה אחד שאתה עכשיו התפארת, כמו בדיקטטורות הכי חשוכות, רומניה של שאושסקו, שהוא 30 שנה בשלטון, ובוא נאמר ככה, האם... לא, אין אחריות? אז בוא נשמע.
הערכת אמן מדברת על כך שהחשש למלחמה גדל. איך אני אגיד לך בדיוק, הסכנה למלחמה גוברת. זה רציני? אז זה, מה אתה יכול להגיד לנו בעניין הזה?
אני חושב שיש הפרזה בזה.
אתם מבינים? האיש הזה, זאת אומרת, הכל כתוב. הכל כתוב, הכל פורסם, הכל הוקלט, הכל צולם. הבן אדם רץ מחופשה לחופשה עם משקפיים ורודים מגוחכים מפלסטיק, קורא לכולם ללכת ולבלות, מסרב לפגוש, דרשו ממנו רמטכ"ל ראש הבק לבוא אליו ביחד, למשוך בדש מעילו של האפס הזה, והוא לא רצה לראות אותם. באו לכנסת לפגוש את השרים והח"כים, לא רצו לראות אותם. אני אביא הקונספציה. יורם כהן, עכשיו אתה מדבר על יורם כהן? כן, יורם כהן דיבר על צעדים לכיבוי הלהבות בשטחים, וכן, זה גם העברת שטחים, בשטחים שאין עליהם יישובים, שתהיה להם תנועה יותר סבירה, ואני אגיד לך מאיפה הוא הביא את זה. אתה יודע כמה פעמים נתניהו עושה את זה?
כמה?
אתה רוצה לשמוע?
כן, כמה?
בוא נתחיל עם זה.
אם יענו צריכה ביטחון של ישראל, אתה יכול להיות ראש הממשלה שיקים את פלסטין?
אני אהיה זה שיקים הסדר שלום של שתי מדינות לאום, אחת מדינה מפורזת, זה המדינה הפלסטינית.
אפשר להשמיע עכשיו מהסוג הזה 40 אלף אינסרטים. כי הבן אדם, יורם כהן דיבר על העברת שטחים בשביל הרציפות של הפלסטינים שיוכלו לנסוע ממקום למקום בלי מחסומים, נתניהו עשה את זה אלף פעמים, וזה פחות
מצחיק. מה הוא עשה אלף פעמים?
זה פחות מצחיק, אתה יכול להמשיך לצחוק, שהוא החזיר את חברון, שהוא נסע ראש ממשלה ימני ראשון, שנסע את נאום בר אילן, ודיבר על שתי מדינות לאום, שהוא עשה דבר שפרס לא רצה לעשות, להחזיר את חברון, הוא ניצח את פרס בבחירות, במקום להגיד, אין אוסלו, חברון, עיר האבות נשארת בידינו, החזיר אותה, הלך לוואי פלנטיישן, אחרי שפתח את המנהרה, באו מאומות, חתם על 13% נוספים, 13%, הוא חתום על זה.
וכמה נתן?
פעימה ראשונה גם נתנו, אחר כך הכל התפוצץ, אבל הבן אדם הזה חתום על כל הוויתורים, הקפית ההתנחלויות, לא זוכר שירום כהן, הקפית ההתנחלויות 9 חודשים, אף ראש ממשלה השמאלני לא עשה את זה. הלך ל-8,000...
הוא לפחות לא אמר שזה לטובתנו.
אבל
אינון,
למה אתה... אני שתקתי כל דיבור שלך, די. למה אתה לא מסוגל? אחר כך תגיד שאני מקלל אותך.
תפסיק להתרגש, נו, בוא תסיים. אתה עושה בזה עם מי שישמע, מה יש לך? סיים את הדברים שלך, נו. הפרעת לי וכל החצי מהתוכנית זה, אתה הפרעת לי, אני הפרעתי לך. סיים!
כמו שאמרתי... לשמחתי, אני צריך לחיות איתך שעתיים, 3 פעמים, 6 שעות, ברוטו. אתה צריך לחיות עם עצמך. ולסבול את עצמך, וזו הנחמה הקטנה שלי.
מעולה.
אני גם קצת פחות מתרגז מאשר פעם. בנימין נתניהו, למי ששכח, נקט כל הקריירה הפוליטית שלו במדיניות שמאל, מובהקת, החזיר שטחים, חיבק את ערפאת, ערך את אבו מאזן בבלפור עם דגל פלסטין, ניהל מסע ומתן שלוש פעמים, רשמיות, על מדינה פלסטינית, עם, בחסות האמריקאים, עם אותה רשות פלסטינית, מתי הוא התהפך? כשהוגש לו כתב אישום, ואז התברר לו שהוא חייב את כל הימין מאחוריו, ואת כל החרדים, וזה הקים את הבלוק שהורס את המדינה.
אין לך כלום חוץ מביבי להגיד, אני לא מבין, לא השמעתי לך את יורם כהן. עכשיו ביבי נתן, ביבי זה, אתם נתתם לו את אוסלו, אתם נתתם לו את אוסלו, כולכם הייתם שהוא חייב לעשות את אוסלו, והוא מסמס אותו, והוא פוצץ את אוסלו, זה מה שהיה. מתוך ה-13% הוא נתן להם שניים, נתן שניים, ומסמס, ואין מדינה פלסטינית, ואין העברת שטחים, והוא בחיים לא אמר שלטובתנו, שלטובתנו, מתוך אידיאולוגיה, לתת לערבים שטחים. הוא עשה את זה בלית ברירה, כי כולכם, כל מכונת הרד,
תגיד יואב, אתה תיתן לזה עוד הרבה זמן למשך?
שלא היה ערוץ 14 ולא היה עינון מגל, נאלץ לתת להם 2%. זה מה שהיה.
תגיד, כשאתה עושה את הדבר הזה עכשיו, כשאתה יודע שאני צריך לענות לך ולצאת לפרסומות, ואתה לא נותן לי לעשות את זה, ואתה רוצה בכוח לסחוט את המילה האחרונה, אתה עושה את זה כי אתה פשוט בן אדם נורא, או כי אתה מקווה שאני אעזוב, או כי מה? מה עבר לך בר?
אם בן, אתה במחזור, מה קורה? סליחה על השאלה האינטימית. מה קורה לך? הכל בסדר?
יואב, אני לא רוצה לסיים, כי הוא פשוט לא נותן לי לדבר, והוא מפריע לי.
אז תסיים כבר, עניתי לך, תענה, הכל טוב, מה קרה לך? אתה לא שולט על עצמך, יאללה, תדבר.
אין, באמת לא נתקלתי אף פעם במישהו בשיעור קומתך מבחינת האפסות. לא נתקלתי.
אוקיי, בסדר,
אני יהודי מבוגר.
בוא תקלל, נו.
אני יהודי מבוגר.
בסדר, תקלל, נו, יאללה.
אני אעשה מה שאני רוצה, כולל מה שאני רוצה, ואתה מוזמן לתת לי ציונים. אבל אני מבקש ממך באמת לשאול עכשיו שאלה, אתה יודע, כאדם מבוגר, אתה מסוגל לשתוק עכשיו איזה דקה וחצי ולתת לי לסיים, בלי להפריע, הרי את משנתך המרכיבה והרקובה נסעת לפני 3 דקות ולא הפרעתי לך.
בן.
זה יכול לקרות?
דבר כבר, נו.
אתה יכול לענות לי? זה יכול לקרות?
תפסיק כבר, עזוב אותי מהשטויות שלך, אני לא בא באירוע הזה בכלל, עזוב אותי, זה לא מעניין אותי השטויות שלך.
אתה לא באירוע, כי אתה עוסק כל כולך 24/7 בלהגן על תואבה, כי אתה עבד נרצה.
בסדר, תואבה, עבד נרצה.
שאלתי שאלה, אני רוצה לדעת אם...
בסדר, תואבה, עבד נרצה, כלום ניקפף.
מנסה לדעת אם כדאי לי אפילו להתחיל.
בן, זה לא מעניין, דבר כבר, זה לא מעניין.
אותי זה מעניין אבל.
כן, אבל זה לא מעניין, זה מאפסיים.
אז אתה אפילו לא מסוגל להגיד לי, כן, דבר עכשיו, תסיים, אני לא אפריע לך.
לא מסוגל להגיד לך כלום, דבר.
אז אתה מודה שאתה אפס. פשוט מודה, בפעם מלא.
אתה פשוט איש אלים. אתה פשוט איש אלים.
כן, ברור, אני איש אלים ושפל.
נכון, אם מישהו מהימין, אם אני הייתי מדבר כמוך הרי, כולכם הייתם בטנטרום. אם מישהו מהימין היה מדבר כמו שאתה מדבר, זה פשוט מטורף.
נכון. ועדיין, אני שואל שאלה פשוטה, רגילה, לא פרובוקטיבית. אנחנו עובדים פה באיזשהו סדר, באיזשהו פורמט. האם אתה מסוגל לעמוד בו ולתת לי את האפשרות להשלים את דבריי, כמו שאני נתתי לך להשלים את דבריך, גם בלג הראשון, גם בלג... היית מסוגל לזה פיזית, נפשית, פסיכולוגית, פסיכיאטרית, קוגניטיבית, אתה תבחר. רק תענה לי אם כן או לא, אם כדאי לי בכלל להתחיל.
בן, בוא, אפשר לצאת לפרסומות, הוא לא מעניין אותי האיש הזה, יאללה, תצא לפרסומות, עזוב אותי.
עכשיו תכף תגיד גם שאני
מקלל אותי, כן
מקלל אותך,
זה לא
ושאני
מעניין אותי,
אלים.
נו, עזוב אותי, נו.
אני אלים מאוד, נכון, בוא, הוא לא מעניין אותי האיש הזה. אתה במחזור, אתה פשוט צריך, אתה יודע מה העונש שלך צריך להיות? אתה צריך להקליט את עצמך, אתה בטוח יאוב שהוא לא הפריע לי? אבל הוא לא מסוגל אפילו, הוא לא רוצה אפילו להגיד את זה. הוא לא רוצה להגיד את זה. אני מבין, בסופו של דבר אני מבין. אני מבין כי אם אני הייתי צריך לקום כל בוקר, ולהגן על הדבר הזה, ולהאשים את נמרוד שפר, ולתנף את ירום כהן, כשאני מגן בעצם, על הבן אדם שמוביל אותנו לכל האסונות, לא מצאתי אסון שזה לא רשום על המשמרת שלו, ותמיד אתם תהיו שם כדי לחלץ אותו, תמיד, היום הוא מנסה שוב לבטל את הדיון של שעתיים, כי הוא יודע שברגע שהוא יסיים להעיד, נגמרת חנינה, נגמר ביטול משפט, כל מה שצריך לחכות לו לזה פסק הדין. וגם מזה אתם מנסים למלט אותו, ואתם משאירים את מבטכם, האחור, לקברים, ל-2100 עוד מעט קברים, שהאיש הזה חפר עבורנו, במשמרת שלו, כשהוא מכריז שהוא אחראי, עכשיו זו המשמרת שלנו, יש כאן הגזמה בהתראות של אמן, ואתם מגנים על זה. אז כשאתה צריך לקום כל בוקר ולהגן על זה, מה הפלא שאפילו האופי שלך נרכב?
תגיד לי, הייתה התראה לעזה? הדיווק. טוב, תשמע, אתה כל הזמן מדבר, כאילו, התראה והתראה והוא זלזל. תגיד לי, הם התראו על עזה? הם לא התראו על עזה, להפך. הם אמרו שבעזה אין התראה. שהם אמרו שבעזה אתם רוצים רק כלכלה. 5 ימים לפני הטבח הם אמרו, בואו נעשה להם הקלות, רונן בר וכל החבורה הזאת. אז מה אתה מקשקש כל הזמן על התראה שהם התראו? מה אתה מקשקש על התראה? איזה התראה? מה התראו? הם לא התראו על עזה, הם התראו על לבנון. על עזה הם לא התראו, על עזה הם אמרו שאין זה. ואם התראו, כן? איפה הם היו על הגדר? לא הבנתי את האירוע. הבנתי, ראש הממשלה יש לו אחריות, בסדר. הוא השם, הוא הכל. איפה הם היו? איפה הם שחררו את החיילים? תגיד, מה זה הטיעון הזה? מה זה הטיעון הזה? אני לא מבין את הטיעון שאתה אומר שהייתה התראה והוא זלזל בהתראה, אבל לא הייתה התראה על עזה. לא הייתה התראה על עזה. לא הייתה. לא הייתה התראה על עזה. להפך. הם אמרו שהעזתים רוצים הקלות. זה בעניין הזה. עכשיו, כל המניפולציות האלה שאתה עושה, זה דבר מדהים. זה דבר מדהים. אתה אומר, אני התראתי. בוא נקרא טור שלך ממעריב. בסדר? בוא נקרא טור שלך ממעריב. מ-19/10/2018. הכותרת. למרות הבייס, נתניהו יודע שלעומת החלופות, המצב בדרום הוא גן עדן. ונניח שנצא למכה צבאית קשה על עזה. מי שחושב שזה יכול להיגמר בחיל אוויר, טועה. גם את זה מסביר הצבא לקבינט. זה יהיה מרחץ דמים עם מאות חיילים הרוגים. זה אתה כותב. זה אתה כותב. כן? בוא נראה את זה, איפה... זה קצת ארוך. אתה יודע מה, אני אכין את זה לשעה הבאה, כי אני לא יכול, לא רוצה לתרחן פה ולקרוא את כל הטור. רגע, בוא נראה. נעזוב את זה. אתמול עשית מניפולציה, באמת, אחת, תשמע, אין לכם גבולות. הרי גם אייזנקוט, אחרי הסרטון האיטולי על הביביסט, לקח את השיבה באוקטובר והשתמש בו כטיעון נגדי. ואז יצאו משפחות שכולות, אמרו לו, תשמע, השיבה באוקטובר זה לא קמפיין בחירות. שמה אתה עשית אתמול בסוף התוכנית, כן? אתה השמעת פה שיחה מזעזעת, מטורפת, מחרידה, של ילדים שההורים שלהם נרצחו בשבעה באוקטובר, כדי להאשים את נתניהו, כדי שלא יצביעו לנתניהו. אתה השתמשת בילדים, בשכול, בקברים, כן? כקרדום לחפור בו, באירוע פוליטי, לפני בחירות. זה מה שאתה עשית, כן? אין לך בושה. עכשיו גם רונן צור, מה היה התגובה שלו לאותו דבר, כן? כולכם, כל הרמה שלכם, של התגובה לסרטון, הוא אמר, אחד יצא מהארון, 2100 נכנסו לארון, משהו כזה, זה היה הסלוגן, כל היום הוא מוציא מדבקות כאלה, וכל מיני דברים בסגנון. אז כתב איזה מישהו, בשם יוסף סבג, ענה לו, לרונן צור. הפוסט הזה, הוא כותב על הפוסט של רונן צור, הזכיר לי שאי שם בבחירות סבב ב' ב-2020, כשעבדתי בקמפיין של כחול לבן, רונן צור העביר לנו סדנה על איך מעצבים סדר יום, והבטיח שמי שיצליח לייצר תוצר או פרובוקציה שישתלטו על השיח הציבורי, יקבל ממנו שמפניה. אוקיי? שימו לב איך האיש חושב. אוקיי? רונן, תלמד מנתן סלומון ועדי שמי, איך מעצבים סדר יום בקלאס, ובאמצעות האמת, בלי לרדת למנהרות הביוב המצחינות שאתה שוחה בהן. של השכול, זה אני מוסיף, של השכול והקברים. זה מה שאתם עושים, אין לכם הרי גבולות. אתם ביזיתם את יום העצמאות, חיללתם את יום הזיכרון, חיללתם את יום הכיפורים, חיללתם את שמחת תורה, כן? אתם פוגעים בקודש הקודשים של צהל. אתה אמרת שלא תשלח את הילדים, היו לך ילדים, לא תשלח אותם לצבא. אתה אמרת שתוציא את הכסף שלך מישראל, בכלכלה, בצבא, הכל. אגב, יורם כהן השמאלני גם תמך בסרבנות, כן? מה שקראתם, הוא הבין את ההתייצבות או ההתנדבות, יורם כהן, אייזנקוט הבין, כל הימין, כולכם הבנתם, אתה ימין, אתה אמרת שלא תשלח את הילדים שלך לצבא, כולכם הבנתם ועודדתם את הסרבנות, צייצת, כל ציוץ של סרבנות אתה צייצת, אנשי הימין. זה בעניין הזה. היה אירוע גדול שגרו, כמה זמן עוד יש לי, יואב? חצי דקה, צריך להגיד מברוק לרומן גופמן, שוב, למרות כל המכשולים, למרות שמתברר שגרוניס הוא כנראה לא מאה, הוא גם ניסה להוציא מרומן, איזה מישהו אם הוא סוכן מוסד, אז היה, האיש כנראה לא איתנו כבר, מתחבא את זה, אבל כל הרעל שעשיתם, גם על זיני, גם על גופמן, לא עזר לכם, לא עזר לכם, יצאתם, שוב זרקו את היועמשית מכל המדרגות, שוב, כן, האישה הזו כבר איזה 30 פעם בערך לא יצגה את הממשלה, שתבינו איזה יועצת יש לממשלה הזאת, כן? שזה האירוע שבו אנחנו נמצאים, ברוך השם שוב נכשלתם, יפה.
אז עכשיו גם גרוניס צריך לחטוף. הם יחטיפו למי שאתם רוצים, לכולם כדי להגן על המתואב. לכולם. כל מי שיעז להגיד מילה. יורם כהן, ש-35 שנה שירת את המדינה הזאת, מונה לראשות השב"כ על ידי נתניהו. איש ימין, ידוע, מובהק, מוצהר, עם כיפה, עוריו עולים מאפגניסטן, גם אותו, הוא כבר, זה כבר יורם כהן השמאלן. כאילו הוא החזיר את חברון. כאילו הוא שחרר 1,027 רוצחים. בסוף זה עובד ככה. נורא פשוט. נתניהו הסביר את זה 1,000 פעמים, אתה יודע מה, אני אשמיע לך רק פעם אחת, קטנה כזאת.
אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללכת. אם אין משמעות למושג אחריות, יש להחזיר לאלתר את דן חלוץ ואמיר פרץ לתפקידיהם. בסרבו לפנות את מקומו, ראש הממשלה בורח מאחריות. ורבותיי, לא יעזרו כל התירוצים. לא ההתאפסות לחלק קטן מהדוח, תוך התעלמות מן הקביעות הנוקבות על כישלון הדרג המדיני בניהול המלחמה כולה.
טוב, שם לפחות היה סוג של דוח. הוא לא רוצה להקים ועדת חקירה. הוא לא רוצה לסיים את חקירתו בעדות במשפט. הוא לא רוצה כלום. הוא רוצה רק להמשיך להיאחז בשלטון, והם מתפארים ב-30 שנות שלטון. כאחרונת הדיקטטורות במרכז אפריקה. צ'אושסקו אסטרוי, הם מתפארים בזה. הרי זה הבן אדם שישב אצל דן שילון ואמר שהדבר הראשון שהוא יעשה עם ראש ממשלה זה יגביל לשתי קדנציות. יש לי את זה, אני יכול להשמיע את זה. כי מה שאתה לא תעשה בראשונה, תעשה בשנייה, ומה שלא תעשה בשנייה, כבר לא תעשה. ובכן, נתניהו, טעית. מה שלא עשית בשנייה, עשית ברביעית ובחמישית. השמדת את המדינה הזאת. לא השארת אבן על אבן על אבן. כלום. כלום. אין פרה קדושה אחת. היועמ"שית. אגב, בסיפור גופמן, לא היה מה שתגישה בגץ. המאבק מנוהל על ידי שניים. אחד, הילד הזה שהם עינו, עכשיו מתברר שגם הצבא שיקר שם, אורי אלמקיאס, והשני, זה ראש המוסד, שאין לו שום סיבה להיכנס עכשיו לקטטה הזו, הצליח לצאת על הרגליים, לגבות את ביבי, כל הזמן שהוא גיבה את ביבי היה סבבה. כשהוא כותב את המכתב, אז עכשיו גם הוא אוכר ישראל. ובסוף מאשים את היועמ"שית. זה לא יעזור. זה לא יעזור. הוא היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, וגם 12-15 שנה קודם. ואתה תשמע את ההקלטות של הילדים, של ההורים הנרצחים, ושל הילדים הנרצחים, עוד 200 מיליון פעמים עד הבחירות. כי האחראי הראשי לזה ממשיך להיחס בשלטון, ואתה הוא זה שעושה את העבודה המתואבת לאפשר לו את זה. לא הייתה התראה על עזה. זה אומר שהוא לא אחראי על עזה? אגב, זה שלא הייתה התראה על עזה, זה חמור מאוד, ולכן, ראש השבק בבית, ראש אמן בבית, פקד 8200 בבית, רמטכ"ל בבית, אלוף פיקוד הדרום בבית, ועוד רשימה ארוכה. לקחו אחריות. אבל מי אמר עכשיו זו המשמרת שלנו? עכשיו זו אחריות שלנו. מי אמר בישראל, הדרג המבצעי נותן את העצות, והדרג המדיני לוקח את ההחלטות ומחזיק באחריות? מי שלח מכתב לוועדת וינוגרד, ואולמרט מסכן היה שבועיים ראש ממשלה לפני המלחמה, להסביר להם שבנושאי ביטחון יש רק אחרי אחד. אבל עכשיו זה לא היה על עזה. קודם כל היה גם על עזה. 6 פעמים, 3 ראשי שבק, ששניים מהם הוא מינה, באו אליו ואמרו לו, תוריד את כל ראשי חמאס. גם אם הוא מורתע, את חמאס צריך להוריד את כל, והוא אמר לא. 11 פעם סינואר היה על הכוונת, והוא אמר לא. בכל הסבבים הוא ברח. בנט ב-2015, 14, היחיד שהכריח אותו לעשות פעולת מנהרות של 4 דקות. הכל התפרסם, הכל קרה. היינו פה כשזה קרה. עכשיו אני השם, לקח עוד איזה משפט. הכי חמור, הוא יודע, ינון מגל יודע, שהקולגה, קולגה, לא רוצה לחשב אפילו קולגה של הדבר הזה, שיושב מולו בוקר צהריים ערב מ-2018 ועד 23, מבקש מתחנן, אומר, מצהיר, חבר'ה, חייבים לעשות את זה. ועדיין הוא מנסה לטנף אותי, אבל אז אני כבר התפטרתי. פרסומות.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2, 1-2.
כן, שלום, אנחנו אומרים עכשיו לאלוף משנה במילואים נירה שפק, תושבת כפר עזה ולשעבר חק מטעם יש עתיד. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שפק.
מה שלומך?
בסדר.
את בכפר עזה עכשיו?
האמת שאני ממש בדרך לכפר עזה, פשוט עצרתי בצד לרעיון.
מה המצב בכפר עזה?
נראה כמו אתר בנייה. אתה יודע, הכל עכשיו תשתיות ובתים שנהרסו, שבונים מחדש, ובונים אתמול הסייטיקה בבית ילדים, וזה נותן תקווה כזה לראות שעוד מעט חוזרים.
וטוב, אנחנו התכנסנו בגלל הוראה שניתנה, ועכשיו השר קץ, בגלל הביקורת והזעם, הנחה לבטל אותה, אבל הוראה שניתנה לצמצם תקציבים המיועדים לכיתות הכוננות, לרבשצים ולמרכיבי הביטחון ביישובים המאוימים, בעיקר באזורי העוטף והמועצות האזוריות. אני שואל את עצמי מה עובר על האנשים שנותנים הוראה כזו, באמת.
אני מבין שהיא בוטלה, אבל ההוראה הזאת.
והיא עדיין ניתנה, ואת יודע, בעקבות הלחץ...
אנחנו מדברים כרגע על הוראה שבוטלה?
אני רוצה לומר משהו.
אתה רוצה שנוותר על המוענת וזה?
ינון, אתה שואל שאלה נכונה, אבל אנחנו בודקים לא רק את התוצאה הסופית, אנחנו בודקים גם את תהליך קבלת ההחלטות. וכשהתקבלה החלטה כזאת, אתה מתאר לעצמך שלא מישהו קם בבוקר ואמר, יאללה, בוא נקצץ. אנחנו מקווים, בטח אחרי השבעה באוקטובר, אבל בכלל, שנעשה תהליך קבלת החלטות נכון.
אז בואי רק תגידי איזה הוראה התקבלה ומי קיבל אותה?
קיבלו אותה במשרד הביטחון, קיצוץ תקציבי, פיקוד העורף, אני לא בתחקיר של איך זה הגיע, אבל שורה תחתונה יצאה הודעה, דרך אגב לא רק לעוטף, אז גם לאיוש, אני קיבלתי טלפונים גם מיישובים באיוש וגם בצפון, שמקצצים בהחזקת מרכיבי ביטחון. עכשיו מה זה השם? מרכיב ביטחון כשמו כן, הוא מרכיב את הביטחון. הודיעו ככה, ונתנו גם דוגמאות, שזה היה אחד הדברים היותר עזבים בעיניי. הרכבים, אותם רכבים שעשו עבודה ואמרו נקנה עכשיו רכבים ממוגנים, ונוסיף רכבים על פי האיומים, שיעשו פטרולים שיוכלו לצאת החוצה, הרי דוגמה מה שקרה בשדות של כפר עזה, נחלו, אשכול או בכל מקום אחר. אומרים, אוקיי, אנחנו ניתן לכם ביטוח, אבל לא ניתן לכם לא דלק ולא טיפולים. תאורה, אין לנו כסף לממן חשמל לתאורה, אני שואלת את שניכם, ובזה אני בטוחה שאנחנו מסכימים, אין חילוקי דעות בדברים האלה, איזה פנס אנחנו מורידים? איזה פנס אנחנו מורידים? זה שמצביע לכיוון איזה כיוון? אותו דבר לגבי שבילי תשתוש שער, אותו שער צהוב שראינו שנפרץ פעם אחר פעם, צריך להחזיק אותו, מודיעים לנו שאין תקציב החזקה לשער, עכשיו, כל בר דעת שחושב על זה, אומר רגע, מי לא יתעורר בבוקר על הצד הנכון?
מי? נו מי?
לא ברור. תראה, אני לא, אין אחרי ועדת חקירה. מהבדיקות שאני עשיתי, אמרו, זה היה שר האוצר הנחה על קיצוץ רוחבי, אמרו שר הביטחון הורה על קיצוץ רוחבי. מה זה קורה? עכשיו, הייתי בעברי יועצת בכירה לשר להגנת העורף, עבדתי עם אבי דיכטר וגלעד ארדן. עבדנו גם על פלטים, אבל כשאתה עובד על פלטים, אתה בא ואתה מציג. אלה האופציות, זה המשמעות של הקיצוץ, בוא נשב עליו, זאת אומרת, מה אני מוטרדת מעבר לתוצאה הסופית, ומה קרה כאן, מה לא הבנו, עכשיו אני אומרת לשניכם, זה רק אחד הדברים שבדקתי, המרכיבי ביטחון, יש עוד שני פרויקטים, וכשאני אצא עם זה, אני אשמח שתראיינו אותי.
מה אמרת, מזי, איזה פרויקטים?
תן לי לעשות, אני אוהבת לעשות את ה... עבודה כמו שצריך ואז לצאת, החוכמה היא לא לתקוף, החוכמה היא לראות איך עושים את זה יותר טוב. עכשיו, מרכיבי ביטחון, תחשבו גם על הצד של התפיסה התודעתית, שאלתם אותי על קיבוץ פרזה, קיבוץ פרזה באוגוסט-ספטמבר, זה התאריך שהממשלה קבעה שאנחנו צריכים לחזור חזרה לקיבוץ. חלקנו, נגיד כמוני, לא יוכלו לחזור עוד כי הבית שלי עוד לא מוכן, הוא עדיין בתהליך שיפוצים של תקומה, אבל אנחנו מחכים, אני מחכה. עכשיו, תחשוב על משפחות שלקח להם הרבה זמן מעל שנתיים להגיד, אני לא בא, רגע אני בא, בוא נתקדם לרוחמה, בוא נתקדם לעוטף, בוא נראה את התהליך הזה, ופתאום הם שומעים את זה, אותן משפחות ששאלו אותי, את יכולה להבטיח לנו שזה לא יקרה שוב? והתשובה שלי הייתה, אני לא יכולה להבטיח שזה לא יקרה שוב, אנחנו יודעים מי יש בעזה, אנחנו יודעים שהם רוצים לרצוח אותנו, אבל אנחנו יודעים דבר אחד, שבינינו לביניהם יש צבא ומדינה שעושה הכל כדי לתת לנו ביטחון.
כן, צריכים לזכור שעכשיו הם הרבה יותר רחוקים, יש כל מיני צמצמו כרגע הרבה.
אתה יודע, אנחנו מדברים במונחים של שנים, אנחנו כשאני באו...
לא, אני מדבר על הערבים בעזה.
כן, כן, אז אני אומרת, לזה התכוונתי, אני מדברת שאנחנו מדברים במונחים של שנים, אני לא אומרת רגע מה קורה עכשיו, אותו דבר, עשיתי סיור במג'ד אל שמס ובמטולה, הסתובבתי שם ביישובים, ואני רואה את, את מה שקורה, אני רואה את מה שקורה באביבים, מתחת למרון הרס, ואני אומרת, אוקיי, יש שם עכשיו כוחות, הרסו קו ראשון של, של יישובים שאיימו עלינו, וטוב שכך, מה קורה אחרי? מה קורה כשהם חוזרים? מה קורה כשהם תופסים עמדות לא רק בבתים, אלא בגבורות ובחורשות?
זה אני, לא נגמר, את רואה, המלחמה נמשכת.
בסדר, אז אני יושבת, אני מה שנקרא על המשמר בקטע הזה. בסדר. אני רוצה שהילדים
שישבן,
אני רוצה שהבן שלי הצעיר, שהוא ראש מצפה של השומר החדש במלכיה, עזב את כפר עזה למלכיה, הילד שמאמין בהתיישבות וביטחון, יהיה בטוח כמו הילדים והנכדים שלי בכפר עזה. זה התפקיד לא רק שלי, גם שלך אינון וגם שלך בן, זה התפקיד של כולנו.
ברור.
ולכן אני יצאתי עם ההתראה הזאת המטורפת, ואני שמחה ששר הביטחון קיבל את ההחלטה. עכשיו אני מבקשת משר הביטחון גם לעשות...
לדעתי איזה חיים כץ קיבל את ההחלטה לבטל, ככה כתוב לי פה ב... שר כץ, סליחה, ישראל כץ.
לא, זה ישראל כץ, חיים כץ יש לו הרבה תפקידים, רק לא זה. אני גם רוצה ששר הביטחון יעשה תחקיר על תהליך קבלת ההחלטות, ומי אישר את זה, ולמי הציגו את המשמעויות. זה בעיניי לא פחות חשוב מההחלטה שלו לבטל את ההחלטה הזו.
תגידי, אחרי שכיסינו את זה, וטוב שכך, מה מצב השיקום? מה... אנשים גרים עכשיו בכפר עזה, כמה מהקהילה יחזרו, מתי זה יקרה, מה לוח הזמנים?
אז אנשים לא גרים בכפר עזה, יש ממש בודדים, יש משפחה שממש אחרי חודש וחצי החליטו שהם לא יכולים, ואני חייבת לפרגן למשפחת שנורמן, הם פשוט באו והדליקו אורות מעל הבית שלהם, קנו מנגלים ואמרו ככה, קודם כל שהלוחמים שנכנסים להילחם בעזה והחטופים יראו שיש אור, קפשו את כפר עזה אבל no more, אנחנו פה. והם היו הראשונים שנכנסו לשם. עכשיו יש מעט מאוד, כמו שאמרתי, אנחנו עדיין לא בכפר עזה, אנחנו בשכונת קרוונים ברוחמה, וחלק בשפעים, ועוד קצת מפוזרים בארץ. אנחנו לא יודעים כמה יחזרו.
מתי חוזרים? יודעים מתי?
עכשיו, ממש עכשיו, יצא לנו לינק, וביקשו מאיתנו הנהלות שלנו למלא, עד יום שישי, מי מתכוון לחזור, מי לוקח שנת השתאות נוספת, כי גם את זה המדינה אישרה לנו להישאר בקרוון עם עוד שנה למי שלא מסוגל
העובדה
עדיין.
העובדה שעכשיו הערבים לא על הגדר, איזה תחושה נותנת לך?
תקשיב, אתה יודע שהיו שני עפיפוני תבערה שנחתו בשדות שלנו?
לא.
אז זהו. אז הדברים האלה אומרים, רגע, מה עוד פעם אנחנו את צפרדי הבשיר? וזה בדיוק הדבר שאני רוצה שתדברו עליו. אני הייתי באולפנים אתמול ואמרתי, חבר'ה, אתם יודעים שנחתו? כי דבר כזה אולי לא נשמע למעלה, אבל אנחנו רואים את זה וזה מפחיד אותנו. אנחנו רגע מתחילים מחדש, שזה בסדר לשרוף את השדות ולא לדבר על זה, מה אנחנו לא מבינים שבשבילהם זה מסוגלות? הרי הם לא חשבו שהם יכבשו את מדינת ישראל.
אוקיי, אנחנו חייבים
אבל
לסיים.
אבל מסוגלות. אז אנחנו רוצים לבוא, אנחנו לא יודעים כמה. אני יודעת להגיד לשניכם שאני אגיע, ואני אזמין אתכם כשאני אבוא לבית, ואם תרצו, ולראות, ואני מחכה
תודה,
לזה
שעוד הפעם נשפק, אני אשר כוח, בסדר. תודה. תודה שהיית איתנו.
תודה.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
שמונה וארבע דקות, אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7-9, שמחים מאוד לפתוח אותה עם שרת החוץ לשעבר, ציפי לבני, שלום לך, בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב.
שלומך?
כמו כולם.
שלומו של התהלי הוא לא כמו שלומי שלי, השאלה איפה את מוצאת את עצמך?
אני חושבת ששלומם של רוב אזרחי ישראל הוא די דומה. נמצאים מזה תקופה ארוכה במלחמות וחזיתות שונות, מבקים את ההרוגים ומקווים שזה יסתיים בטוב, אבל יש לי כמה שאלות על הדרך, על כל מה שקרה מאז ה-8 לאוקטובר.
אנחנו שומעים אותך טיפה רחוק מהטלפון, אם את יכולה קצת להתקרב אליו, מאוד אשמח.
אמרתי בקיצור ששלומי כשלומם של רוב הישראלים שנמצאים מאז ה-7 באוקטובר במלחמות וחזיתות שונות, מקווים לטוב, וצריך גם לשאול שאלות על המדיניות מאז השמונה.
אז הנה, אז מיד נשאל את השאלות וגם נשמח לשמוע מה את חושבת, אבל כן, אם תוכלי קצת להתקרב, בבקשה, ציפי לבני לטלפון, או לא להיות על רמקול, כי פשוט נשמע קצת...
אין קרוב יותר.
אוקיי, אז אנחנו נאמץ את השמיעה. אז מה צריך להיות שלומם של אזרחי ישראל הבוקר, שהם רואים את המערכה הזו עם איראן, כנראה בדרך להיסגר, אולי גם בלבנון מול חיזבאללה. איך ישראל יוצאת מהמערכה הזו?
קודם כל צריך להבין מה קרה. אחרי ה-8 באוקטובר נעשו באמת פעולות אפילו מדהימות על ידי צה"ל, בהחלטות גם נגד החמאס, במבצעים מפוארים, בחיסולים ממוקדים, במבצעים מעוררי השתאות לא רק בישראל אלא גם באזור ובעולם, ובהחלט החזיר לנו את כושר ההרתעה. המצב הטוב ביותר שלנו בהקשר הזה היה אחרי עם תל אביב, שבו ישראל באמת שברה את מחסום הפחד, תקפה את איראן, הוכיחה גם יכולות מבצעיות, גם מודיעיניות, ובאמת הגיע טראמפ והטיל פיזית את הפצצה האחרונה לומר, אל תתעסקו עם ישראל, אני איתם. רק יש בעיה כשלא יודעים לסגור את אותן מלחמות שנפתחו באופן שבו אלה שהוקו מכות צבאיות בעצם נשארים במקום, וחמאס נשאר בעזה, חיזבאללה מוכה, אבל בלבנון, והחלק הבעייתי ביותר כרגע, זה שאיראן הפכה ממדינה מוכה עם בעיות כלכליות, למי שתופסת את העולם במצרי הורמוז. ארצות הברית נתפסת בחולשתה, מנסה איכשהו לצאת מהאירוע. הידיעות שמתקבלות על זה שאיראן הולכת להכתיב למדינת ישראל ולמדינת לבנון מה יהיה בלבנון וחיזבאללה, הוא בלתי נסבל. ולפי השמועות נראה שהאופן שבו זה ייסגר, אם בכלל, יהיה אחת משלוש אופציות מאוד גרועות. שזאת שמדובר בה, איזה מין הסכם שבו המצרים ייפתחו, והדיון על הגרעין יהיה באיזה הסכם סופי, ידברו תוך 30-60 יום, וגם לזה כנראה האיראנים עוד לא מוכנים. אז אנחנו באמת בזבזנו את כל ההישגים המרהיבים של צה"ל, ונמצאים היום בנקודת שפל מאוד מאוד גדולה, ואני חושבת שצריך לדבר לא רק על הכשל של השיבה באוקטובר, אלא גם הניהול הכושל של השנים שלאחריו.
את בחרת לי לדקור את המציאות בנקודת זמן מעניינת, את אומרת דווקא בסוף מבצע עם כל אבי, את אומרת אז מצבנו האסטרטגי היה טוב, אבל להבנתנו אנחנו נקלעים עכשיו מתגלגלים למבצע הנוסף באיראן, שהגעת הארי, דווקא כי אנחנו מבינים שהאיראנים דוהרים קדימה, מחדשים את פרויקט הטילים שלהם ועובדים חזק מאוד, יש להם עדיין את אותם 460 קילו אורניום מואשר, אז היינו יכולים לעשות דבר אחר מאשר להיכנס איתם למערכה נוספת?
קודם כל נתחיל בלמה הם הגיעו ל-460-440 קילו. נתחיל מזה שהטעות האסטרטגית ברמה היסטורית של נתניהו הייתה שהוא שכנע את טראמפ לצאת מהסכם שהיה רחוק מלהיות מושלם, אבל שבו האיראנים לקחו על עצמם מגבלות, ומילא לצאת מההסכם, אבל לצאת בלי שום אסטרטגיה חלופית, בוא נתחיל מזה. והתוצאה היא שהם דערו למקומות שהם רחוקים לצערי, והרבה יותר קרובים לגרעין, מאשר אותה טבלה שנתניהו הציג באום בזמנו. ובו, מאחר ואתה מציין בצדק, שאחרי מלחמה, ברגע שהצבא עוצר, האויבים שלנו ממשיכים להתחמש ומנסים לחזור לאותו מקום שהם היו בו. אז צריך לתכנן את המערכות האלה באופן שיהיה ברור איך עושים אותם, האם אפשר להשיג את היעדים ומה עושים ביום שאחרי. הדבר הזה לא קרה. שהגעת הארי הייתה תוצאת היבריס של נשיא ארצות הברית יחד עם נתניהו, שהיו ככה על הגל עם המבצעים המפוארים קודם, ולא שאלו את השאלות שצריך לשאול. מדברים על הפשלה של חוסר הערכה של הכוונות של חמאס? אני באמת קשה לי עם ההבנה שבעצם מדינת ישראל הלכה בלי להעריך נכונה את האויב, את הנכונות שלו, מה המשמעות של הריגת חמינאי, שאני מודה שכאזרחית ישראלית, מה זה שמחתי מהדיוק, מהמופע ההתחלתי, אבל אף אחד לא חשב על מה אנחנו מקבלים אחרי זה.
זו הייתה טעות? ציפי לבני, הייתה טעות לחסל את חמינאי?
כל האירוע של שאגת הערי, מעבר לזה שצהל עושה עבודה מופלאה, וגם אני, כמו כל ישראלי, מאוד גאה במה שצהל עושה, נעשתה ללא תכנון מוקדם. אני הייתי בקבינטים, במבצעים ובמלחמות. יש שאלות שהגורמים המדיניים, מקבלי ההחלטות, חייבים לשאול.
אבל זה ברמה כזו, אבל זה ברמה כזו שאם את יושבת בקבינט ושמים על השולחן את הריגתו של חמינאי, באמת אבי אבות התמנון האיראני ששולח זרועותיו לעברנו בכל כיוון, יש סיכוי שאת אומרת לא?
לא, יש סיכוי שאני אשאל את כל השאלות שצריך לשאול לפני. הרי בוודאי שהוא בר מוות. הרי בוודאי שהוא בר מוות, וזה גם לא נכון שאנחנו נתייחס רק לחיסול אחד. החיסולים בוודאי אחרי השבעה באוקטובר מגיעים לכל מי שחוסל. והשאלה היא רק, מה זה תורם ביום שאחרי לביטחון של ישראל? ואם התוצאה היא מדברת בעד עצמה, שאנחנו מקבלים אחרי מנהיג, באמת ששואף להשמדתנו, אבל בכל זאת יש לו פתווה שלא להגיע לנשק גרעיני, פתווה דתי. ואנחנו מקבלים את משמרות המהפכה. אם גורמי הערכה במדינת ישראל חשבו שזה שיצאו האזרחים לרחובות, אז עכשיו שישראל תתקוף ונתניהו אינם בפרסית או משהו דומה, זה יגרום להפיכת שלטון. זה הערכת חסר, חוסר הבנה של האויבים שלנו, והעובדה שאף אחד לא שם על השולחן את השאלה, מה הם יעשו עם מצרי הורמוז, ואם כן, מה אנחנו נעשה? היא לא מתקבלת על הדעת. ומאחר והייתי גם בקבלת החלטות, למשל של הפצצת הכור בסוריה, כל השאלות האלה חייבות להישאל, הרי ברור שחייבים לסכל דברים שמאיימים על קיומנו. אבל חייבים להעריך קודם איך עושים את זה. והאם הצעדים שאנחנו נוקטים תורמים לתוצאה?
את ישבת שם ובאמת אישרת, השתתפת באותה הפצצה של הכור בסוריה. אחרי שיתוף הפעולה באמת מרהיב כאן עם ארצות הברית, כתף אל כתף, הכי אינטימי וקרוב שיכול להיות. אבל יש לזה גם מחירים ומחויבויות, ואנחנו עכשיו מרגישים את זה היטב בלבנון, מיד גם נדבר על זה. את רואה את ישראל, את ממשלת ישראל, את צהל, יכולים לצאת לפעולה דרמטית כזו, בלי אישור מלא מלא מהבית הלבן, בעתיד?
דרך אגב, גם בעניין של הכור, זה לא שהיינו ממש כתף אל כתף, אנחנו...
לא, התכוון שעכשיו אנחנו עובדים כתף אל כתף, בזמנו היה גם איזה חצי על המטה אין אמריקאי.
נכון, אני קודם כל צריך, לא, אני אומרת את עמדתי, וגם את הדברים שעשיתי בעבר. היו לי ויכוחים מרים וקשים עם ממשלים שונים בארצות הברית, על נושאים שהיו בעיניי חיוניים לביטחונה של ישראל. גם עם ממשל אובמה וגם עם ממשל בוש. ולכן, אם יש דברים שחייבים לעשות למען ביטחונה של ישראל שמהווים סכנה קיומית, אז אפשר להתווכח, רצוי להתווכח עם ארצות הברית. הדברים שמטרידים אותי כאן הם שניים. האחד, שמערכת היחסים שלנו עם ארצות הברית היא היום מאוד בעייתית ברמת האמריקאים. זה לא שאנחנו בסדר עם הרפובליקאים ועם בעיה עם הדמוקרטים, בתפיסות של המזרח התיכון. קודם כל, המעמד של ישראל, התפיסה האמריקאית של ישראל כידידה וכבת ברית מאוד השתנתה. נושא לשיחה אחרת, אם תרצו. אבל החלק שעכשיו חייב להישאל זה על מה אנחנו רוצים לריב, והאם זה חיוני. למשל, אני מבינה שיש עיסוק שפות אני שומע במרצות הברית, אם כן לתקוף או לא לתקוף בדחיה, ומה לעשות ומאיפה לתקוף. אז גם כאן, גם הפרשנים וגם אלה
שאומרים... זה יותר מכן לתקוף או לא לתקוף. הם אומרים לנו לא לתקוף וזהו, בזה זה נגמר.
לא, דרך אגב, רוביו לפני יומיים.
זה מה שמדהים, כן? האיראנים בסוף קובעים לנו איך להתמודד עם האויב הצמוד אלינו, כלומר, פרויקט הפרוקסי חי וקיים.
קודם כל, אתה צודק. יותר מזה, אם בעבר התייחסנו לחיזבאללה כפרוקסי, והייתי צריכה להוכיח בעולם שהם שלוחים של איראן, היום איראן, מנהלת משא ומתן עם ארצות הברית, בשמו של חיזבאללה, וישראל מקבלת בטוויטר את תוצאות המשא ומתן הזה, וכל התפיסה הביטחונית של ישראל, שאנחנו מחזיקים את נתן גוריון, את ההחלטות על ביטחוננו בידינו, בעצם נשברו. אבל גם בוויכוח שצריך להיות עם ארצות הברית לעתים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון קודם כל את המשמעות של ארצות הברית לביטחונה של ישראל, זאת משמעות אסטרטגית. למרות חולשתה של ארצות הברית כיום באזור ועדיין, והדבר השני, שהוא לא פחות, האם אנחנו עכשיו נכנסים לאימות על משהו שהוא באמת קריטי? אז אם רוצים לתקוף עכשיו בדחיה או במקום אחר, וארצות הברית אומרת, תגנו על עצמכם, אבל אל תתקפו שם, אני מציעה שתשאל השאלה, האם ההתקפה בדחיה היא קריטית? מה היא נועדה להשיג? האם זה רק שופוני עכשיו, או שזה משהו שיכול לחסל את חיזבאללה, לעצור את הרחפנים, למוטט אותם? שאלה נוספת, האם זה בעצם יכול לייצר היפוך בתוך לבנון, ולהפוך את חיזבאללה למגן לבנון, ואת ממשלת לבנון, שהיום נגד חיזבאללה, למשותקת. כל השאלות האלה, תסלחו לי, הן יותר מאשר סיסמאות של צריך לעשות, אלא צריך לתכנן את הדברים האלה בצורה אסטרטגית.
ויש לנו עוד הרבה שאלות, והזמן לצערנו ככה הולך ודוחק בנו, אז בכל זאת גם בקצרה, ציפי לבני, מילה שלך על מה שקורה בעזה. מטבע הדברים אנחנו מדברים בעיקר על איראן ולבנון, אבל גם עזה כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, והזירה הזו עדיין לא סגורה.
ומה זה אומר גם על אסטרטגיית נתניהו, שאנחנו עוברים חזית אחרי חזית ויש לך שאלות?
זה בדיוק אותו דבר. כל התפיסה האסטרטגית של מדינת ישראל צריכה להיות מבוססת על 2, לתקוף צבאית כשצריך את ארגוני הטרור או את מדינת הטרור כמו איראן, ולקדם מהלכים בינלאומיים ואזוריים נגד אותם גורמים מדינית. נתניהו לא מסוגל ולא רוצה לעשות את זה. ולכן מה שקורה זה שבעזה, למרות המבצע הצבאי המוצלח, נתניהו לא היה מסוגל להניח תוכנית על השולחן. אין וקום בעולם או במזרח התיכון, אז טראמפ הניח את התוכנית שלו, ישראל הפכה להיות פסיבית, והיום נתניהו נמנע מליישם אותה, בורח מהיישום, והתוצאה היא שחמאס מתחזק. זה המצב בעזה, אמרתי את זה בזמן אמת, וזה מה שקורה עכשיו. אותו דבר בלבנון. כן, אחרי מלחמת לבנון השנייה, כשהבחירה היא בין להשאיר כוחות צהל שיהיו חשופים בלי הישג של השמדת חיזבאללה, או לעזוב את לבנון ולקוות לטוב מתוך את התמימות שהם יום אחד יוותרו על הצורך להשמיד אותנו, או להגיע להסכמות במועצת הביטחון שקובעות שצריך לפרק את חיזבאללה מהנשק, שצריך לפרק את דרום לבנון, שיש אמברגו נשק, ושיש כוחות בינלאומיים, אז נתניהו גם את זה לא חף במשך כל השנים. עכשיו,
זה ודאי, כן, אבל את היטבת לדייק שאנחנו בוחנים את המציאות עכשיו החל משמונה באוקטובר. השאלה אם עכשיו כן אנחנו מסתכלים על המפה, על הזירה, האם יש אדם אחר שיכול לנהל אסטרטגיה ברמה גבוהה יותר לצד הקשר המאוד נחוץ וחשוב עם האמריקאים?
אני לא מאמינה שאני שומע את השאלה הזאת. אנחנו הרגע תיארנו כישלון אסטרטגי מוחלט שקרה גם לפני, שזה ברור לכולם, ושקורה גם עכשיו. אז נכון שהתקבלו ההחלטות הנכונות, באמת, כי לא הייתה ברירה אחת, וכל אחד היה מקבל אותן, שלצאת למלחמות, להתקפות, נגד אותם גורמים, נגד חמאס, ונגד איראן שהצטרפה. השנה האחרונה מעידה שנתניהו לא מסוגל לקבל את ההחלטות האסטרטגיות לביטחון ישראל.
אז נותן את אמון יותר הזה, אמון בנפתלי בנט, בגדי אייזנקוט.
אני לא הולכת לנקוף בשמות, ולדעתי כל אדם, כל מתמודד היום בבחירות, צריך לשטוח את השקפת עולמו האסטרטגי, ויבחר זה שיכול להחליף את נתניהו, ולדעתי רבים שנמצאים היום, בצד השני, יכולים לעשות את זה הרבה יותר טוב.
ואת עצמך, יש סיכוי שנראה אותך חוזרת?
אני נמצאת היום מחוץ לפוליטיקה, אני לא מתראיינת היום כחלק מאיזה קמפיין לחזור, אלא אני מסתכלת על מה שקורה, וחשה צורך לשתף בזוויות שאני חשה שהן לא מדוברות, לא בתקשורת ולא במגרש הפוליטי, ובזה אני מסתפקת.
אוקיי, ותמיד אנחנו נהנים לשוחח איתך, ציפי לבני, שרת החוץ לשעבר. מקווים שזה יקרה לעתים יותר קרובות. מודים לך מאוד שדיברתי איתנו הבוקר.
תודה רבה, בוקר טוב.
תודה.
מיד נדבר עם המצטרפת החדשה למפלגתו של בנט, קרן טרנר, בעבר מנכלית מאוד מעורכת במשרדי ממשלה, עכשיו חוזרת, חוצה את הקווים למגרש הפוליטי, אבל עוד קודם, אחי אדלוק חוזר עם הדיווחים.
אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
עכשיו 8-23 ב-7-9, ואנחנו ככה רואים בתקופה האחרונה, הרבה אנשי פקידות בחירה לשעבר, משרדי ממשלה שחוצים את הקווים ונכנסים לפוליטיקה. אחת הבולטות שבהן היא קרן טרנר, שהייתה מנכלית משרדי התחבורה והאוצר, ועזבה, ועכשיו היא חוזרת ומצטרפת לרשימה של נפתלי בנט. שלום קרן טרנר, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומכם?
אנחנו טוב, מה שלומך?
בסדר, מורכב, מצד אחד אני חוזרת לעסוק במה שאני אוהבת והתשוקה שלי, אחרי 5 שנים ככה בהייטק ומחוץ לעניינים, ומצד שני כל המצב בארץ והמורכבות שאני מכירה מקבלים פנים ושם. אתמול היינו בקריית שמונה, פגשתי, אני יודעת שככה על ההתחלה אני אולי קצת מפרטת על איזה משהו מאוד קונקרטי משאלה כללית ששאלתם, אבל רק אתמול ישבנו בקריית שמונה, הקדמתי...
טיפ ראשון לפוליטיקה, פחות ביקורת עצמית, יותר...
אני, זה הטיפ שלי, אני. אני מתכוונת להיות אני. אני גורם מקצועי שנכנס לפוליטיקה, ומה שיש לי להביא זה הרבה מאוד עשייה ציבורית וניסיון, ואני מתכוונת להישאר אני, אז לרבות העניין של הביקורת העצמית. אבל ישבתי, הקדמתי את הלוז, וישבתי אחד על אחד עם אישה בשם קטרינה, בת 44, עם 3 ילדים, בעלה אנטולי במילואים, ויצרנו לעשות פשוט שיחת אמהות, אחת על אחת, והיא סיפרה לי איך, כמובן שאין להם חוגים, והם לא בבית ספר עכשיו, וכמה הם מפחדים לצאת לגינה, ויש להם דירה קטנה, נקייה מאוד, כי זה כל מה שהיא עושה כל היום כדי להרגיע את הנפש, ועד כמה הם מרגישים שלא מדברים איתם, ולא נותנים להם תשובות, והמצב שלהם קשה, והיא לא עובדת כבר הרבה מאוד זמן, וזה יושב עליי. אז אם אתם שואלים מה שלומי, אז שלומי מורכב. אני לא יכולה לחכות שיהיו כבר הבחירות, ונתחיל לתקן את כל מה שיש פה לתקן.
אז מיד נדבר על זה. אבל אני באמת, כולנו זוכרים שהיית מנכלית משרד התחבורה בגיל מאוד צעיר, לדעתי 37 או משהו כזה, ואחר כך מנכלית משרד האוצר, ונחשבת ל... מטאור בשירות הציבורי, היית מאוד מוצלחת ומעורכת, ואז עזבת אחרי אימות ככה די סוער עם ישראל כץ. כמה היה קשה לשכנע אותך לחזור?
זה היה תהליך, זאת אומרת, ידעתי תמיד שאני מתישהו יחזור. זאת אומרת, החיידק הציבורי קיים בי, והייתי צריכה רגע הפסקה, והתחילו לדבר איתי מכמה מפלגות, ואמרתי להם, אני עוד רוצה שהילדים יגדלו והכיסים יתמלו, ואני עוד צריכה מרחב.
זאת אומרת, שידעת שתחזרי, את אומרת, זה לא בדרג המקצועי, אלא בדרג הנבחר.
לא, ידעתי שאני אחזור, לא ידעתי למה. זה לא היה בוודאות פוליטיקה. גם להיות שוב מנכלית משרד התחבורה, הייתי שמחה, ומנכלית משרד ראש הממשלה, זה תפקיד שאני ארצה לעשות, ויש כל כך הרבה תפקידים ציבוריים שאני רוצה לעשות, ביטוח לאומי, רשות מקרקעי ישראל, באמת, המגזר הציבורי,
למי שהחלק הכל, קרן.
לא, חלק מהדברים אני כבר לא אעשה, כי אני בחרתי את לפוליטיקה. ידעתי שאני אחזור לעשייה ציבורית.
ולמה דווקא בנט? למה דווקא בנט?
אז אני אגיד, רציתי לחזור לעשייה ציבורית, ידעתי שאני אחזור, אבל זה קצת הוקדם. באיזשהו שלב, כשחברים התחילו לשמוע אותי, אומרת, אם אני אחזור, זה יהיה רק עם בנט. כבר התחילו לדבר איתי, דיברו איתי גם מאוד מפלגות, אמרתי שאם אני אחזור זה יהיה רק עם בנט, גם כי ראיתי איזה ראש ממשלה הוא היה, וגם כי אני באמת מאמינה, זאת אמרתי שאם אני אחזור וכנס לפוליטיקה זה יהיה עם בנט, כי הוא מי שאני רוצה שיהיה ראש הממשלה של מדינת ישראל. יש לו גם את הניסיון המתאים, הוא היה בחינוך וביטחון וכלכלה, והוא היה ראש ממשלה מעולה, עם ממשלה שעבדה, זאת אומרת גם כל המבקרים מדברים על איזו ממשלה זו הייתה, ולא היה לה מספיק רוב, והיא תפקדה מדהים לטובת האזרחים, וראתה את האזרחים, ואת כל האזרחים, לא רק איפה שיש אלקטורט, וגם הפשיעה בחברה הערבית הייתה במצב אחר, והכלכלה הייתה במצב אחר, ואני רואה מה קורה כאן, גם עד השבעה באוקטובר, וגם אחרי השבעה באוקטובר, המדינה לא מנוהלת כמו שצריך, וככה ראיתי שאני מתלבטת, ולאט לאט, באיזשהו שלב שמתי לב שהלב כבר החליט לחזור, ואני מגיעה עם רק עם מוטיבציה אדירה לטפל בכל כך הרבה נושאים שיש לטפל. אנחנו מסתכלים בכל אחד מהתחומים, אם זה ביטחון פנים והפשיעה והפרוטקשן שאנחנו שומעים, אנחנו חורשים.
אבל איזה תפקיד, אם אתם מרכיבים את הממשלה הבאה, איזה תפקיד היית רוצה למלא?
קרן טרנר,
אני בעיקר רוצה שנרכיב את הממשלה הבאה.
אוקיי, אבל הנה, נניח חזרנו לכם עם זה וזה קורה. קרן טרנר רוצה להיות שרת המה?
אני אשמח להיות שרת התחבורה, כי יש לי תשוקה גדולה לתחבורה, אבל אני גם אשמח לעשות עוד הרבה מאוד תפקידים. התשוקה שלי היא לעשייה ציבורית, ועסקתי בנושאים כלכליים, הייתי 16 שנים במגזר הציבורי, אני יכולה לתרום ולעשות טוב למדינה שלנו בהרבה מאוד תחומים, וגם זו תשוקה שלי, אני יכולה לעשות הרבה דברים ואני מאוד אשמח לעשות אותם, אני אהיה במקום
מצפיע. חבריך הקרוב במשרד האוצר, שאול מרידור, שהיה אז ראש אגף תקציבים, שניכם עזבתם פחות או יותר באותה תקופה, הולך לאיזנקוט.
אני מקווה שבסוף הם יבואו אלינו.
כן, יש דיבור כזה, את ושאול מרידור מנסים לעשות שם איזה חיבור?
לא, אנחנו לא לוקחים על עצמנו את התפקיד הזה. אני שמחה ששאול נכנס לפוליטיקה, אנחנו צריכים אנשים טובים בפוליטיקה, אני מקווה שאנחנו ואיזנקוט נהיה באותה מפלגה.
לא, אבל דווקא יש איזו חוויה אחרת, כאילו כרגע המניה שלכם קצת בירידה ושלהם בעלייה.
אני חושבת שאם מסתכלים על הסקרים, בערבון מוגבל, כן, מסתכלים על הסקרים, רואים שבסוף מי שיש לו את הסיכוי הטוב ביותר לנצח את הממשלה הנוכחית, זה מועמד ימני שיהיה בראש הגוש, ואנחנו רואים גם את לפיד שבהבעת אמון החליט לחבור לבנט ולא לאיזנקוט, ובעצם לבוא ולומר מנהיג ימני שאבל עובד עבור כולם ויודע להכיל את השונות בעם ישראל ויודע לחבר בין אוכלוסיות שונות ולעבוד עבור מדינת ישראל כולה, כלל האזרחים, בתחומים של חינוך ותחבורה וביטחון פנים ולכל האזרחים, אני חושבת שלבנט יש את הסיכוי הגבוה ביותר, בגלל זה בחרתי ללכת לבנט.
ותגידי, בהקשר הזה של בנט, אז יכול להיות באמת שהממשלה הקודמת הייתה יותר מנוהלת ומוחזקת, יש נקודה אחת שהיא קיומית לחיינו בתקופה הזאת, זה הקשר עם ארצות הברית. בסוף אני לא חושב שיש תחליף למערכת יחסים האישית של נתניהו עם טראמפ, יש לנו עוד 3 שנים בערך של טראמפ בבית הלבן, בנט ידע לייצר סדר גודל כזה של קרבה?
כן, אני חושבת שבנט הוא, אפילו מכל המועמדים שיש היום להחליף את ראש הממשלה נתניהו, בנט הוא המדינאי ביותר עם אנגלית שוטפת,
לא, אבל אני בספק אם טראמפ היום בכלל יודע את שמו, את מבינה? זה כאילו חבל אולי יותר על הסוס הזה ש...
אני לא חושבת, אני חושבת שהוא באמת יודע את שמו, ואני חושבת שהוא יעשה עבודה מעולה בארצות הברית, ואני גם חושבת שמצבנו בארצות הברית היום הוא לא טוב. אתה מדבר כאילו היחסים של נתניהו וטראמפ הם נעשו בצורה מדהימה. קודם כל, תראה מה המצב שלנו כרגע, שאיכשהו נשארנו מחוץ לזירה שהיא קריטית לקיום שלנו. אבל יש לנו הרבה מאוד אתגרים בארצות הברית. המפלגה הדמוקרטית, יש לנו אתגר גדול שם, איפשהו אנטישמיות.
לא, ברור שמסביב המצב לא משהו, אני רק שואל ספציפית.
ונתניהו הצטרפו ביחד, ושרים קיצוניים עושים לנו נזקים אדירים, שגם יקשו על טראמפ. לעזור לנו למדינת ישראל, ואין לי ספק שבנט, זאת אומרת, זה לא נראה לי אתגר, ואגב, גם אתה רואה את טראמפ עצמו, שהוא מאוד מתאים את עצמו למועמד שנבחר, זאת אומרת, נבחר מועמד, הוא המועמד, טראמפ חושב על ארצות הברית, והוא ידע לעבוד בצורה עניינית, ובנט יוצא
אוקיי, אני רוצה שנספיק, רציתי גם שנדבר איתך קצת יותר כלכלה, אבל אין לנו עוד הרבה זמן לצערי, אבל בכל זאת מילה אחת, שר האוצר סמוטריץ' עושה עבודה טובה, הוא שר האוצר טוב?
אני חושבת שעיקר הבעיה שלנו היום בכלכלה זה שאנחנו לא מטפלים בבעיות המבניות שהן בעיניי איום קיומי על מדינת ישראל. אם אנחנו לא מטפלים בנטל של הצבאי ובנטל הכלכלי, אנחנו בעצם מביאים לזה שאחוזים גדולים מאוד מהאוכלוסייה בשנים הקרובות לא ייסו בנטל הצבאי ולא ישלמו מיסים, ואוכלוסיות יקרסו עוד ועוד תחת נטל. ואם לא נטפל בזה שגם בנטל הצבאי אבל גם בנטל הכלכלי, אם לא נדאג לחינוך טוב טכנולוגי גם ליהודים הלא חרדים וגם כמובן למי שלא לומד ליבה היום, אבל תשמע, לא אוהבים אותנו בחוץ לארץ. אבל
לא, אבל אמרת הרבה דברים, אבל לא השבת לשאלה שלי, שאתה מאוד פשוטה. סמוטריץ', שר אוצר טוב או לא טוב?
אתם חסים ביניכם בזמנו כמנכ"לית, והוא שר התחבורה, הייתה נחשבת לשיתוף פעולה חוצה.
אני חושבת שהממשלה כולה, לרבות סמוטריץ', לא דואגים היום לבעיות מבניות, ואני חושבת שזה מה שמאפיין כלכלנים, לראות מגמות ונתונים ולאן אנחנו הולכים. ואם לא נשקיע בטכנולוגיה, לא יהיה לנו מי שיפתח את כיפת ברזל, ואם נמשיך עם הנטל על אוכלוסייה כל כך מצומצמת, ואקדמיים והייטקיסטים ורופאים יברחו לנו לחול, אנחנו נהיה מדינה נכשלת, וגם ביטחונית אנחנו נהיה נכשלים. זאת אומרת, החוסר, השוויון בנטל הכלכלי והצבאי והחינוך הלקוי שלנו, הוא איום קיומי, ושר האוצר היה אמור להתעסק בזה.
אוקיי, והוא לא מתעסק בזה. את אומרת, אני רוצה שנדבר על עוד עניין שככה עושה קצת כותרות בשבועות האחרונים, אחרי שהשרה עידית סילמן אומרת שראש הממשלה בנט לשעבר נטל כדורים פסיכיאטריים, ובנט תובע אותה דיבה. את מדברת בגילוי לב על הנושא הזה, ומספרת שאת כבר 15 שנה לוקחת כדורים פסיכיאטריים.
אתה יודע, כמו טיפ חלקס כזה.
כן, כמו כנראה חלקים מאוד גדולים באוכלוסייה, ובכל זאת לשבת ולספר את זה, זה משהו שתכננת או שזה ככה יצא?
זה לא לגמרי, זאת אומרת, כן, יום יומיים לפני אמרתי, זאת אומרת, זה לא הופתעתי בשידור ויצא לי, ברח לי, לא, יומיים לפני ככה חשבתי, אמרתי לצוות, תשמעו, אם ישאלו אותי על סילמן, אני לא אוכל להגיד זה בסדר לקחת כדורים, בלי להגיד שאני לוקחת כדורים, כי אני פשוט בן אדם מאוד מאוד אמיתי, אני גם כבר שנים מדברת על זה מאוד בחופשיות, זה לא סוד מבחינתי. אני מדברת עם הרבה צעירים, בעיקר צעירות, ומדברת איתם על הדרך שעשיתי, ומקפידה תמיד תמיד לדבר גם על זה, ותמיד מגיעה אליי צעירה וסטודנטית או שתיים, ואומרות כמה זה היה להם משמעותי. אז ידעתי שזה יהיה לי לא כל כך נעים שמדינה שלמה תדבר על עניין שהוא מאוד פרטי אצלי, אבל גם ידעתי שזה יהיה מאוד משמעותי, ובאמת התגובות שקיבלתי מהאנשים...
זהו, איזה תגובות את מקבלת אחרי הוידוי הזה שלך?
גם אנשים מקצועיים, זאת אומרת, גם פסיכולוגים, גם פסיכיאטרים שבאו ואמרו שעשיתי שירות גדול ועזרתי, ושמטופלים שלהם ממש דיברו על זה כמשהו שעזר להם, אמאות שבאו אליי ואמרו לי שזה מאוד עזר לנערות שלהן. אני חושבת שאנחנו אומה שמתמודדת עכשיו באמת, יש לנו עם מדהים שמתמודד עם דברים לא הגיוניים ולא נורמליים, אנחנו צריכים לחזור לנורמליות, ויש לנו כל כך הרבה אנשים שקברו ילדים ושולחים ילדים לקרב, ונשים שמתמודדות כמו קטרינה שפגשתי אתמול עם שלושה ילדים עליה עם בעל במילואים. המצב כל כך קשה, ואם אפשר לעזור ולטפל בעצמך, זה מה שצריך לעשות, והעובדה שיש שרה במדינת ישראל ש... מעבר זה שזה שקר, אבל שבאה ולועגת לכזה דבר, זה חלק מהניתוק ממה שהעם צריך לשמוע, ואני באמת, אני לא הבנתי איך זה קורה שדווקא בשנים כאלה, שאנחנו צריכים לשים את הפוסט-טראומה בחזית הטיפול שלנו, ואת הפצועים שלנו, ואת האנשים שמתמודדים, איך בכזאת תקופה מורכבת לעם ישראל, שרה במדינת ישראל, מעיזה בכלל לדבר על הנושא הזה באופן הזה. אבל...
את חושבת שהיא פגעה באנשים ש... לוקחים כדורים.
זה שירות רע מאוד, ובסוף, את שרה במדינת ישראל, את מקבלת כסף מהציבור כדי לעשות עבודה טובה בתחום הסביבה ובתחום המנהיגות והאחריות. זו הייתה אמירה שהיא פשוט לא מועילה בשום דבר ומאוד מזיקה לאוכלוסיות רחבות מאוד שצריכות לשמוע בדיוק ההפך. אבל אנחנו נחליף אותם, ואנחנו נחזיר לפה את הנורמליות, והשרים פה יהיו מקצועיים, והם יעבדו בשביל כלל האזרחים, ובאמת, יכול להיות פה מאוד מאוד טוב, ורק שהבחירות כבר יגיעו ונתחיל לעבוד.
קרן טרנר, לשעבר מנכלית משרדי האוצר והתחבורה, מתמודדת ברשימה של נפתלי בנט, אנחנו מאוד מודים לך ששוחחת איתנו בוקר.
תודה, יום טוב ושקט.
תודה.
ביי.
עושים הפסקה קצרה.
יותר מהכל גדעון, יש חשיבות גדולה מאוד לנושא שבו סגרנו בעיניי.
חד משמעית, צריך לדבר על זה וצריך, אתה יודע, לחבק, אני חושב, את כל מי שמרגיש שהוא צריך עזרה, מכל סוג
שהיא. אני רק אומר את זה, כי כאילו כשמסביבנו בכל מקום זה נמצא, זה נוכח, אתה רואה את מחירי המלחמה שעוד מתהווים, בהזדמנות אני אספר לך על החוויה האישית שלי גם סביב זה, כאילו זה אירוע שצור לי להתעלם ממנו לגמרי.
יפה, אז אנחנו תמיד נשמח לשמוע, ועכשיו נעשה הפסקה קצרה, פרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
7-9, 20 דקות לפני השעה 9, ואנחנו עכשיו עם שירית אביטן כהן, חן ארצי שרור. בוקר טוב לשתכן, שלום.
בוקר טוב.
לא יודע אם הספקתי לשמוע את סוף השיחה שלנו עם קרן טרנר, המצטרפת החדשה לנפתלי בנט. דיברנו איתה על הסיפור של סילמן והכדורים הפסיכיאטריים והווידוי שלה, ועל החשיבות של השיח הזה דווקא בתקופה הזו. איך אתן רואות את זה? חן.
אתה יודע, נראה לי שאחרי החיים בישראל בשלוש שנים האחרונות, לעשות איזה עניין מכדורים פסיכיאטריים או כדורי שינה או כדורי הרגעה, כל אחד פה מכור למשהו, אם זה לא בא בצורה של כדור, זה בא בצורה של התמכרות אחרת, כי הכל כאן לחוץ ודחוס וקשה, ומעבר לכל הסטיגמות וכל הדברים האלה, זה פשוט לא כל כך מעניין. מעבר לזה אני רוצה להגיד שמי שזוכר את עידית סילמן, הרי היו לה שלל גרסאות, בגרסותיה הקודמות, היא הרי עבדה עם קופות חולים ענקיות, היא הייתה בוועדות בריאות, היא עמדה מעל כל פודיום ודיברה על החשיבות של הקבלה וההכלה והקהילה, וכל הדברים האלה נגרסים בשנייה אחת, ברגע שזה פשוט מפסיק לשרת אותה, ומדובר באישה אופורטוניסטית. היא הסיפור הרבה יותר מאשר הכדורים הפסיכיאטרים.
שירית?
אנחנו בעיצומו של קמפיין בחירות, לא יודעת אם שמתם לב, זה כאילו זה נוטה ככה להיעלם בשיח, אבל סתם אני אומרת את זה בציניות, כי הג'ינגול האינסופי הזה בין המערכה המדינית והביטחונית לבין זה שאנחנו כל פעם צוללים לתאומות הגועל של הפוליטיקה, זה כל פעם מדהים אותי מחדש. אז יש פה קמפיין, קמפיין אחד מובילה אותו סילמן, שבאמת אין הרבה מילים כדי לתאר את זה, שהיית בצד אחד ואז את יורקת באופן מלא לבאר ששתית ממנה מים. אבל הקמפיין הזה אומר, נפתלי בנט לא קשיר, לא יכול, לא מסוגל להוביל ראש ממשלה. ובקמפיין שהצד השני מנהל אומר, נתניהו לא קשיר ולא יכול ולא מסוגל לנהל ממשלה, כי הוא זקן ומבוגר וחולה והוא בבית חולים מלא מלא זמן. לא אוהבת את שני הקמפיינים האלה, אבל ככה נראים קמפיינים במערכת בחירות, כשאנחנו במצב סופר מקוטב. ובפערים מאוד משמעותיים בין שני הצדדים, בין שני הגושים, בתוך החברה הישראלית, ואני מפחדת שזה רק ההתחלה, אנחנו חצי שנה לפני, עוד לא פיזרו את הכנסת, כלומר, מפה אנחנו רק הולכים ומדרדרים, ופה צריך לנהל אולי איזשהו דיון על על החשיבות בשיח הוגן, הגון, תתקוף את הפוליטיקאים שאתה לא מסכים איתם, לא לגופו של אדם ולא למצב בריאותו הנפשית או מצב הזקנה שלו, אלא האם הוא מסוגל, האם אתה מסכים עם דעותיו, האם אתה חולק, אתה מציע דרך טובה יותר. הלוואי שנחזור לדבר על זה, על הדרך, על אידיאולוגיה ולא על השטויות האלה.
אז בואו נדבר על הדרך באמת, אפרופו קרן טרנר, אנחנו כן רואים כאן איזה טרנד בשבועות האחרונים בפוליטיקה, כל מיני בכירים לשעבר במגזר הציבורי, מנכלי משרדי ממשלה שונים שחוצים את הקווים, עוברים לפוליטיקה ורוצים להשתלב מהכיוון הזה, צעד מבורך, לא? כן.
בסוף להיות פוליטיקאי זה מקצוע, זה באמת מקצוע וזאת אומנות. אני מאוד מאוד בעד שאנשים טובים מהמגזר הציבורי, ומנהלים טובים ייכנסו לתוך המדמנה הזאת, כי היום אנחנו גם בלי פוליטיקאים טובים וגם בלי מנהלים טובים, והשירות הציבורי נמצא במשבר חסר תקדים. אבל אני חושבת שיש פה איזו אשליה אופטית. אם אנחנו חושבים שמה שמדינת ישראל צריכה זה רק ניהול, ורק שיהיו לה מנכלים טובים, רק ביצועיסטים טובים, אנחנו מהר מאוד נגלה שזה לא יעבוד, זה לא יעבוד פעמיים. גם כי יש פה סוגיות פוליטיות אמיתיות, שיש עליהן מחלוקת משוגעת, וצריך איכשהו להכריע בתוכם, לנתב בתוכם, וזו עבודה להיות פוליטיקאי, זה ממש מקצוע, וצריך פוליטיקאים טובים ולא רק אנשי ניהול טובים. ודבר שני, יהיה קשה להשיג את אמון הציבור, כלומר, ניהול יכול לתת שקט בכל מיני גזרות שהיום יש לנו בהם רעש מטורף, כי בעצם כלום לא מתפקד, לא חינוך, לא רווחה, לא שירותים מאוד בסיסיים לאזרח. זה שקט מבורך, אבל בסוף, בכל פעם שתצטרך להתקבל החלטה ערכית פוליטית, הציבור יתנגש בקיר, ולכן טוב מאוד שיצטרפו, אבל הם לא פתרון קסמים למצב.
שירית.
אני חושבת שאנשים עם כוונות טובות ועם קבלות בעשייה ציבורית זה משהו שהוא מבורך לפוליטיקה וזה בטח עדיף עשרות מונים על פני כוכבי טיק טוק ורשתות חברתיות שלא עשו הרבה אבל הם מצטלמים נהדר. ראיינתי רק אתמול את דוקטור אליזה בלוך למשל, ראש עיריית בית שמש לשעבר, שממש עובדת בסיפור הזה של חינוך ממלכתי חרדי. ומדברת על גיוס, לא ב...
הצלחת להבין ממנה אם היא אכן מצטרפת לגלעד ארדן, או שיש לה תוכניות אחרות ב...
אני חושבת שהיא מצטרפת, אני לא יודעת אם לגלעד ארדן, אבל אני חושבת שהיא בשלב של לחפש לעצמה בית פוליטי, כי היא החליטה שהיא מתמודדת בבחירות האלה. ואני חושבת שזו בשורה גדולה לפוליטיקה.
אז את אומרת, זה דווקא ברכה, אנשים שמגיעים מהשדה המעשי ומצטרפים לפוליטיקה, מצד שני, יש נגיד שאלה על השניים, על שאול מרידור ועל קרן טרנר, שהם היו כאילו מנכלים לעומתיים, שהייתה להם, אני אומר את זה בזהירות, הייתה להם אג'נדה. והם נהנו אולי קצת לריב, בעיקר עם ישראל קאץ, שניהם. האם זה אנשים שפשוט היו פוליטיקאים מאז ומתמיד, ועכשיו מגיעים לשדה האמיתי שאליו הם שייכים?
במגזר הציבורי אני חושבת שקורה בשנים האחרונות משהו קשה מאוד, במקום שאנשים יגיעו לתפקיד שלהם כמשרתי ציבור בפועל. מה זה אומר? אתה לא נבחר בקלפי, ואתה לא אמור להיות נאמן לאיזשהו ציבור שאתה מדמיין בקצה, אלא למי שאתה עובד תחתיו כשר, כי השר הוא שליח הציבור. ובאמת, כמו שאתה אומר, קרה פה איזה משהו מוזר בשנים האחרונות, שכל אחד רואה את עצמו כמייצג ציבור, כל פקיד הוא מייצג, זה לא עובד ככה. השירות הציבורי מתפרק באופן הזה. השר הוא זה שאמור לייצג את הציבור, והוא יקבל את אמון הציבור בפעם הבאה, בבחירות, עוד 4 שנים, שנתיים, שנה, קורה פה בטווחים משתנים במדינה הזאת. זו טרגדיה, בעיניי.
כן, כן, מה?
לדעתי אפשר להגיד שקרה פה משהו מוזר, כלומר, קרה פה משהו נוראי, והדבר הנוראי הוא שנבחרי ציבור נגררו אל תוך המדמנה הפוליטית, בגלל שפוליטיקאים נהנו לאורך כל הדרך לגרור אותם לשם, כי מבחינתם זאת השכה דעת מאוד מוצלחת. אני מזכירה לכולם שקרן טרנר הייתה מנכלית משרד התחבורה, תחת ישראל קאץ, הרבה מאוד שנים, הם עבדו מצוין ביחד, היא מילאה אחרי המדיניות שלו בצורה מלאה, היא עבדה גם עם בצלאל סמוטריץ' שרחוק ממנה מאוד, היה לו רק מילים טובות להגיד עליה, אבל בקדנציה של ישראל קאץ באוצר, הייתה שם מצוקה פוליטית, מצוקה של התחום, אין לי מושג, וההתנהלות שם הייתה מאוד מאוד בעייתית. עכשיו, יש מלא בעיות בערבוב של פוליטיקה ושירות ציבורי, וברור שאף צד כאן הוא לא קדוש, אבל אי אפשר לנתק את זה מתוך הקשר רחב של ריסוק השירות הציבורי בישראל לאורך שנים, ממש שנים, ורואים את זה, יש פחות אנשים שמגישים לצוערים לשירות המדינה, אולי התוכנית הכי יוקרתית שיש.
זה משהו אבל הפיך, חן, זה משהו הפיך שאפשר יהיה לתקן, או ששנים עוד נשלם ונרגיש את הנזקים האלה?
בוודאי שאנחנו נשלם על זה שנים, אבל אנחנו חייבים להאמין שזה הפיך, וזה גם חלק מהעניין. להשקיע בשירות ציבורי זה לא משתלם פוליטית, כי זה דבר שהוא לטווח רחוק, ובאמת לא משהו שאתה רואה תוצאות שלו תוך שנה, שנתיים, חמש שנים. זה לא קמפיין של 5 יחידות מתמטיקה או לא יודעת מה. זה משהו שצריך לעבוד עליו, אבל ישראל היא מדינה קטנה מדי ומגוונת מדי, עם בעיות גדולות מדי, בכדי שהשירות הציבורי שלה יהיה כל כך חלש. ולכן בעיניי זאת ממש משימה לאומית לייצר שם שיקום, ובראש ובראשונה שיקום זה אומר אמון. ובזה אני בהחלט מצטרפת לשירית, יש כאן משבר אמון מטורף. אנחנו רואים אותו בכל הגזרות. השאלה היא מי שבא לעבוד עבורנו, הוא בא להרגיע את הלהבות ולשקם את האירוע, או שהוא בא עם חבית דלק כדי להעביר כל סוגיה וסוגיה.
כן, אבל את השאלה הזאת צריך לשאול גם את הפוליטיקאים, זה ברור.
כי הם מחויבי התשובות הגדולים, אבל גם את מי שנכנס למגזר הציבורי, וזו עבודה קשה ולא תמיד מתגמלת, אבל אתה לא יכול להיכנס למגזר הציבורי כפוליטיקאי, זה לא עובד ככה, זה מייצר
אני מסכימה איתך ב-200%, אני פשוט אומרת שלהגיד שקרן טרנר, אמרת מקודם שהיא הייתה מנכלית לעומתית, היא לא נולדה מנכלית לעומתית, היא במשך שנים ארוכות מאוד, רוב חייה, הייתה משרתת ציבור ומנכלית של משרדים מאוד גדולים, שבכלל לא ידענו מי, הרי מי ידענו שהיא קיימת רק בגלל שהיא אישה, סליחה, וזה היה חריג בנוף. מי ידע מה הדעות שלה בכלל? היא עבדה מעולה עם אנשים עם דעות פוליטיות מאוד שונות משלה. ואז קרה משהו. אז כדי להבין מה זה המשהו הזה, זה לא איזה כישוף שקושף.
זאת אומרת שהפוליטיקאים פשוט התחילו לעשות שיקולים צרים יותר?
הם הלכו על הראש על פקידי הציבור בצורה מאוד אגרסיבית, ויותר מזה הם החלישו באופן דרמטי את עמדתם של אנשי המקצוע. היום הגישה השלטת היא שאין דבר כזה עמדה מקצועית. דעה מקצועית זה סיפור מהעבר. היום כל דעה היא דעה פוליטית. הכל פוליטי. הגישה אגב הזאת מגיעה מהעולמות הכי פרוגרסיביים שיש, לטעון שהכל הכל הכל פוליטי. וזה לא נכון. יש דבר כזה עמדה מקצועית, יש דבר כזה דרג מקצועי, צריך ללמוד לעבוד איתו, איזונים ובלמים, סבבה. אבל לפרק את האירוע הזה באופן שיטתי, ואז להגיד, אוי, פתאום יש לי כאן מנכלית לעומתית, אז אולי נשאל איך זה קרה. היא לא נולדה ככה, כאילו מהרגע שהיא נכנסה לשירות הציבורי.
אפשר להגיד את זה, אבל גם על היועצת המשפטית לממשלה, אני חושבת.
לי אין שום עניין להגן על גלי בערב מהרן.
בממשלה הקודמת היה אושר לעבוד איתה, ובממשלה הזו יש יו"ר אופוזיציה מקבילה ליאיר גולן, הרבה יותר אפקטיבית כן, כאילו הרבה יותר אפקטיבית מיאיר לפיד,
יאיר לפיד, יאיר גולן, אבל כן, לגמרי, ואולי מעיד איפה נמצאת האופוזיציה היום.
אז לא, אבל רק ההערה של שירית פה כן מראה לנו שמטרלול אולי חוצה מגזרים, מעבר לפוליטיקה.
אני מסכימה, אני, אין לי עניין אותם, כאילו, להיות פרקליט השטן זאת עבודה מאוד מעייפת. אני מסכימה איתכם, יש בעיה קשה גם בשירות הציבורי. אני פשוט לא רוצה שנוציא אותה מתוך הקשר. ואגב, אני חושבת שמנכלי משרדים, זה לא אירוע של יועצים משפטיים, ויועצים משפטיים, זה לא אירוע של גלי בערב מיירה, שבכל הייעוצים המשפטיים לדורותיהם, היא סופר סופר חריגה, ובעיניי היא לא יורה לעצמה ברגל, היא יורה לעצמה בראש, כי גם כשיש סוגיה אמיתית, כבר אף אחד לא מקשיב, כי זה זאב זאב.
אז את הדיון הזה על גלי בערב מיירה, אנחנו נשמור לפעם הבאה, ואנחנו מודים לך מאוד. חן ארציסור, שירית אביטן כהן, תודה לשתיכן.
תודה רבה.
תודה.
מתקרבים לסיום התוכנית שלנו, ושמחים לומר שלום לספי עובדיה, חברנו, עובדה, קשת 12, גלי צהל, בוקר טוב ספי.
שלום חברים, אלן גידון, שלום עטלי. מה קורה? יש לי ראש על רידות קלה, או קצת יותר מקלה, שדרכה ננהל את השיחה היום.
מקבלים את זה ושמחים לך מראש. ומחר, אחרי החדשות, פרק בעובדה, סרט שלך על בני גנץ, תחת הכותרת המסקרנת, הסוד של בני גנץ. אז אם מותר לעשות ספוילר, בוא תגלה לנו מה הסוד, ספי.
כן, אז את זה אני אוכל לגלות, ונדמה לי שגם מי ש...
כן, יש פרומוים
בטוויטר. מי כמפת בפרומו, כן, הצליח להבין את זה. אנחנו מדברים על סיפור באמת יוצא דופן, קשה מאוד, על אישה בת 51 שמתגלה לאלצהיימר. עכשיו האישה הזאת היא אשתו של בני גנץ, וכל האירוע הזה קורה במקביל להתנהלות שלו בשדה הפוליטי והציבורי, גם בתפקידיו השונים, בתפקידו כשר ביטחון, וגם בתפקידיו השונים הפוליטיים, כלומר העובדה שהוא יושב ראש מפלגה, ההחלטות הפוליטיות שהוא קיבל לצד כזה או לצד אחר, כשבבית מתרחש האירוע הזה, אירוע יוצא דופן כמו שאתם יכולים לדמיין בכל גיל, אבל בוודאי שהוא קורה בגיל כל כך צעיר, אז אנחנו נביא את הסיפור הזה, וגם נשאל את בני גנץ, ופה אני לא אעשה ספוילר, למה עכשיו הוא מספר את הסיפור הזה, וכדי לשמוע את התשובה שלו תצטרכו לחכות למחר בערב אחרי השידור, יהיו גם אלמנטים פוליטיים, עם הרבה מאוד תשובות מעניינות, שגנץ עדיין לא נתן ביחס למצב שהוא מצוי בו עכשיו, אל מול ההחלטות שהוא יצטרך לקבל לקראת מערכת הבחירות הקרובה.
תשובות שכוללות גם הכרזות מעשיות, או שזה ניתוח של המציאות?
הכרזות מעשיות, כן, אני לא יודע כמה הם יפתיעו אותך ביחס לשאלה הספציפית שלך, אני דיברתי על אלמנטים אחרים דווקא. שנוגעים לסוגיה הפוליטית.
אגב, מה הערכה שלך?
באופן מעשי שהוא ממשיך את הריצה שלו, זה העניין הזה, אני לא אעשה מתח מזויף, כן.
אבל מה הערכה שלך? מה הערכה שלך לגבי גנץ ברגע האחרון, אם הוא רואה שהוא עדיין מתחת לאחוז החסימה, חובר, פורש, ממשיך?
הוא כרגע נחוש לרוץ, אני חושב שאת ההחלטה שלו צריך לקבל כמו אחרים בסיטואציה כזאת, רגע לפני מועד סגירת הרשימות. אם אתה שואל אותי את הערכה האישית שלי, אם לפני סגירת הרשימות מצבו בסקרים יהיה דומה למצבו היום, אני לא חושב שהוא יקבל החלטה להמשיך ולהתמיד. אבל הוא מאמין שהוא יכול לשפר את מצבו, ויש כנראה כמה מהלכים שהוא מתכנן בהיבט הזה, שבפסיטה שלו ישנו את מצבו כיום. אבל בנושאים הפוליטיים היו עוד כמה סוגיות באמת סופר מעניינות, שאני חושב שכדאי לכם כחובבי פוליטיקה, כמי שמתעסקים עם פוליטיקה יום יום, לשבת ולצפות ברעיון הזה.
תגיד, לא רצית לענות על השאלה מאוד מסכנת, למה דווקא עכשיו הוא פותח, בוחר לפתוח את זה? אני אגיד ככה, אני יודע, אני חושב כחמש שנים נגיד, על מחלתה של זוגתו, זה תמיד היה אירוע שהוא טאבו, שלא מדברים עליו בתקשורת, אנחנו מכבדים את זה, טעמי צנעת הפרט, ומאחר ואתה לא עונה לנו למה הוא עונה, כאילו, אתה מצליח להשתכנע שזה לא, זאת לא בחירה צינית לגמרי עכשיו, להשתמש בזה כחלק מהקמפיין?
זאת בדיוק השאלה באופן הזה, בכמה וריאציות גנץ נשאל, ונתן תשובה, אני חושב שאתה תשובה מאוד מנומקת, מאוד מנומקת לשאלה הזאת, שאי אפשר לא לשאול אותה, ואי אפשר לא להתעכב עליה, התהליך. זו בהחלט נקודה שראוי מאוד לענות עליה.
ואתה משתכנע מהתשובה שאתה משאיר אותנו בסקרנות עליה?
אני חושב שיש לו תשובות טובות. לגבי השאלה, אם אתה משתכנע או לא משתכנע, אני משאיר לכל אחד, אתה יודע, להחליט לגבי האופן שבו הוא מקבל את התשובות האלה. מכל מקום יש פה סיפור אנושי, יוצא דופן על התמודדות. אני חושב התמודדות מאוד יפה של משפחה, גם של גנץ, אבל לא פחות מזה, צריך לומר, של ארבעת ילדיו, עם מצב רפואי משפחתי קשה, מורכב, של אישה, סיפור חיים מעניין, ויש את קריירה בפני עצמה, ואת הסיפור הזה, בעיקר אנחנו מביאים אחר לצופים, באמת סיפור יוצא דופן, שאתה יודע, נאחל לכולנו שבעולם הזה צריך להתמודד עם אירועים כאלה, אבל כשדבר כזה קורה, זה באמת הופך את החיים לכאלה שההתמודדות איתם הופכת להיות קשה מאוד.
וברגעים כאלה, אנחנו כבר ממש עוד ככה חצי דקה האחרונה, ספי, אבל כן אתה מצליח לראות, לגלות אצל גנץ דברים שקודם לא הכרת, נחשפת אצלו, כשאתה באמת נמצא איתו בסיטואציה כזאת יותר אינטימית ובנושאים כל כך פרטיים?
כן, אני חושב שגנץ, תראה, קודם כל אתה לי צודק, האירוע הזה בקרב, למה, בפוליטיקה הישראלית, ההתמודדות הזאת הייתה ידועה.
כן.
הוא לא חשף את האירוע הזה אף פעם לציבור, ולשאלתך הישירה, כן, אני חושב שכששמים מצלמה מולו ושואלים אותו על המסע הפוליטי והציבורי שהוא עבר, כשגב אל גב ישנה את ההתמודדות האישית, המשפחתית, הקשה מאוד הזו,
אוקיי.
אני חושב שהצלחתי לראות דברים שלא ראיתי בעבר, ואנחנו ננסה להביא את זה גם
למחר. פרק המלא, מחר בעובדה, אחרי החדשות. ספי עובדיה, תודה רבה.
תודה.
תודה גדולה גם לשני רומנו ואור אבו שערכו והפיקו, סתיו קורנס ואילי זק החיים על השידור, בדיגיטל הרי גולדשטיין, אופי קולר ואחי הדלוק. אתה לי יום טוב ושקט שיהיה לך.
להתראות.
ביי ביי.
אינון מגל ובן כספית. 103.3